בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, יום רביעי, 1 במאי, 5 דקות אחרי השעה 7.
מה זה, חג הפועלים?
כן.
בוודאי. איליל מאחורה, מהזכוכית, אחורה הזכוכית חוגגת.
כן. נאחזים במה שיש, איליל.
אשכרה. שנה הבאה בלאומית. למרות שבואי, את גדלת ברמת השרון, אין שום דבר סוציאליסטי או...
לא. לא.
מלבד השם.
בסדר, זה הסוציאליזם באמת.
הסוציאליזם במובן הזה מת.
מי עדיין סוציאליסט, כאילו.
נכון, במובן הקלאסי שלו הסוציאליזם מת, וגם חבל אגב, כי נהיינו חברה יותר קפיטליסטית וחופשית, אבל באמת גם רומסת את זכויות העובד, שבוא נזכור כל עניין הסוציאליזם וההסתדרות וכל זה, וההתאגדויות של הפועל הפשוט, זה בשביל לשמור עליו מפני הכוחות הדורסניים של המשק. ואנחנו רואים היום יותר ויותר, מאי פעם אפילו, כוחות דורסני. כאילו לא יודע מאי פעם, כי בכל אופן הייתה עבדות כזה וסוואטשופס כמשהו לגיטימי כאילו במערב.
וילדים עם פיח.
סוואטשופ, אז אתמול תום ואני הגענו עם...
אדום.
עם אדום. ואז בבוקר אמרנו בוקר טוב לאיליל, והמבט העצוב שהיה לה בעיניים, כשאמרנו לה בוקר טוב... זה אמר הכל, ואני לא מבינה בכדורגל, והבנתי.
כן, הפועל תל אביב מצב קשה מאוד. יכול מאוד להיות שקבוצתי מכבי נתניה תוריד את הליגה אפילו ממש ב...
זה ממש קשה ביניכם? זה ממש קשה ביניכם?
אני מודה שאין לי שנאה להפועל תל אביב בכלל. זאת אומרת, אני יודע שאולי הקבוצה השנואה ביותר אחרי ביתר ירושלים. ביתר ירושלים היא הקבוצה האהובה ביותר בישראל והשנואה ביותר בישראל, לפי סקרי אוהדים. הפועל מספר 2 בוודאות, אם אני, כאילו בלי לדעת, כן? מאוד קבוצה שכולם כזה, יש קונצנזוס סביב השנאה אליהם. אבל אני מודה שאין לי, אני לא, לא, לא.
אבל אנחנו נניח, אוהדי מכבי חיפה שונאים את מכבי תל אביב.
וגם את הפועל תל אביב.
כן, אבל למכבי אנחנו קוראים הגרמנים, לא?
כמה סיבה?
כן, לא, זה המציאו הפועל.
הפועל המציאו את הגרמנים, אבל אנחנו אימצנו את זה נכון.
בטוח שכל אסוציאציה נאצית גרמנית נולדה אצל האולטרס של הפועל תל אביב. שקשורה בכדורגל או בכדורסל.
זה שמעון גרשון היה בפועל תל אביב.
נכון.
ועומרי אפק.
נכון.
אני זוכרת את הדור הזה.
תינוקות של קשטן.
כן.
אגב, למכבי תל אביב כדורסל יש רגע מדהים.
כן.
אנחנו אנשים שלא מבינים בספורט ופשוט זורקים את כל הדברים באמת הרנדומליים שאנחנו יודעים, גם זה נדל עשה את זה.
תקשיבו, אחד...
אגב, בטמינגטון.
כן, בלי גימל, אבל כן.
בטמינגטון? ומה אני אמרתי?
בטמינגטון.
לא, זה ספורט אחר.
זה ספורט אחר, לגמרי. זה אוהדי הפועל, משחקים אותו. אבל נכון, אתמול היה היום ספורט משוגע, גם מחצי גמר ליגת האלופות, גם מכבי תל אביב ניצחו בפלייאוף של היורוליג, ניצחון דרמטי מאוד מאוד. גם נדל היום, אגב, משחק לראות אם הוא יעלה לחצי גמר טורניר מדריד, אולי האליפות האחרונה שלו, אולי אי פעם, מי יודע. לא, יש תמיד בחודשים האלה, נגיד ממרץ עד מאי, זה סופי עונות, זה ליגות מתכנסות, זה גביעים, הכל נהיה כאילו מאוד מאוד דרמטי.
אבל משהו ביורוליג, כאילו באפשרות שנעלה לגמר ואפילו ננצח.
נעלה את זה אתה מכבי תל אביב?
מי אלה? אני לא מבינה.
ישראל, חבר'ה, מה? לא, לא,
זה לא ישראל.
אתה באירוויזיון.
חבר'ה, אנחנו במפה, וזה, מה זה היה? זה לא היה הישג לאומי, זה לא היה הרים פה את המורל בתקופה שבה המדינה הייתה בשפל והייתה
של כסף ציבורי שמימן קבוצה והפך אותה לאימפריה. זה שנות ה-70.
אבל אנחנו לא נשמח אם ננצח כמדינה?
תלוי מי. אני אשמח אם מכבי תל אביב תיקח את היורוליג, כן, אני לא אוהד מכבי תל אביב, אבל אני אשמח, אבל נגיד, אוהדי הפועל,
אוהדי
הפועל חולון, אוהדי הפועל ירושלים בכדורסל, די בטוח שרובם לא ישמחו.
וזה שונה ממה שהיה אז, בתקופת טל ברודי, אנחנו במקום?
כן, כן, כן.
מדוע?
כי אז מכבי תל אביב הייתה גדולה מנבחרת ישראל, היא כאילו הצגה את המדינה, וזה היה אז... אתה יודע, כל המדינה הייתה יושבת ביום חמישי לראות את המשחקים של מכבי תל אביב בגביע אירופה לאלופות. הערוץ הראשון, אז לא קראו לו הערוץ הראשון, קראו לו טלוויזיה ישראלית. טלוויזיה ישראלית. הוא שילם מכספו הרבה כסף למכבי תל אביב תמורת זכויות השידור. עכשיו, שוב, זה לא נבחרת, זאת לא נבחרת, זה קבוצה פרטית.
אבל היו שחקנים זרים אז?
היו גם זרים. אז התחיל. היום יש הרבה יותר, אבל בהחלט היו זרים. היו גם ישראלים, והיו כאלה שעלו. הייתה קבוצה יותר ישראלית במובן הזה, אבל עדיין זה מצב, היה מצב משוגע, כי בעצם הכסף הזה, הכסף הציבורי הזה, עזר למכבי גם לגדול ולהתחזק, והגדיל את הפער שלה מקבוצות אחרות. אז זה לא אפשר תחרות הוגנת בתוך הליגה הישראלית.
אז עשו רפורמה?
אז לאט לאט, עם השנים, וההפרטה של קבוצות אחרות, נכנסו בעלים פרטיים, והבינו שהכסף הציבורי הזה שהולך לקבוצה אחת, זה לא דבר קיצור, זה לאט לאט השתנה. נכון שמכבי תל אביב עדיין קבוצה מאוד דומיננטית, בטח הכי חזקה, אבל גם קבוצות אחרות צמחו ועלו. והיום היא לא מזוהה, יש לה הכי הרבה אוהדים, בוודאי הקבוצה הכי אהודה בישראל, אבל היא לא הקבוצה של המדינה.
אבל זה לא שכל קבוצה, פה אני ממש שואל מתוך בורות, זה לא שכל קבוצה ישראלית שיש לה קמפיין מוצלח בחול, מקבלת איזושהי מידה של גרייס מכל האוהדים הישראלים?
לא מכל האוהדים.
או מרוב האוהדים
הישראלים?
זה תלוי כמה את הפנאט. אם מכבי חיפה תעשה קמפיין טוב בליגת האלופות, אני מאוד אשמח מזה.
תודה רבה.
או מכבי תל אביב, או הפועל תל אביב, או כל קבוצה. כי כן, זה משהו ישראלי, אבל אני בטוח שהאוהדים האדוקים של מכבי תל אביב, נגיד, אם מכבי חיפה רצה חזק בליגת האלופות, רחוק מלהיות זה שכולם מעודדים אותה. להפך, אפילו אולי שמחים בהפסדים, אוקיי? בוודאי אוהדי הפועל תל אביב שהם ב-DNA הקיומי תרבותי שלהם, כי אין להם הרבה הצלחות, אז הם נהנים מכישלונות של קבוצות אחרות.
ואם כבר אנחנו בענייני שמחה לעד,
וואי, איך נהיה הפודקאסט?
לא, דווקא זה מעניין.
כן, אחלה, לא?
אוהב ללמוד. אם אנחנו בענייני שמחה לעד,
בואו נפסיק עם זה, אפשר לעצור. לא, גם בראש שלי אמרתי, רגע, מעריצות של אנה זק,
כן,
אין שמחות על הקריירה הבינלאומית של נועה, מפרגנות?
על מה?
שאלה טובה.
אתה שואל בציניות על מה?
לא, באמת, לדעת אם יש כזאת.
כן, שאלת בציניות.
כן.
על ההתחלה של קריירה בינלאומית.
בסדר, שתצליח.
לא, בסדר.
שתעפיל לליגת האלופות.
עזוב, הייתה באירוויזיון מקום שלישי, על זה אני שואל.
כן.
האם המעריצות של אנה זק סמכו?
תראי, אנה זק העלתה
זה אותה שאלה.
אנה זק העלתה בסטורי להצביע לנועה קירל, נכון?
פלשית.
בסדר, פלשית פלשית, אבל בסדר.
אבל בסדר, סבבה, המעריצות אבל לא משחקות את המשחק, כאילו, של זה, אבל בסדר. זה תלוי מי אדם צער עין וקטן, ומי לא.
שאלה אם זו צרות עין וקטנות קומה.
אם אתה מעריץ אדם אחד וכאילו יותר, וטוב לך כשאדם אחר הוא פחות מצליח, אז זה כן, זה מעיד. על ילדה בת 8. טוב, זהו.
ואם אתה אדם ששמח לראות אדם אחר מפונה מאוהלו שבאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק, האם זה עושה אותך אדם צער עין?
בהחלט שלא.
תודה רבה.
אני גם... צרו עיניי ושמחתי בהחלט לקום בבוקר עם הידיעה שנכנסה המשטרה ושנעצרו עשרות באוניברסיטת קולומביה. וש-NYPD, ששנים כאילו גדלנו עם סדרות, הייתה ליטרלי סדרה שקראו לה NYPD, סדרה מעולה, ו... שנכנסו בהם, כאילו מה זה נכנסו בהם? נכנסו פנימה.
ואכפו את החוק.
כן, נכנסו עם רמפות דרך החלונות כדי ש... כי הם נעלו.
כן. רימוני הלם גם קראתי.
כן.
טירוף? כמו שצריך?
כן. בהחלט כמו שצריך, כי מחאה זה סבבה, וביקורת זה סבבה, אבל להיות תומכי ארגון טרור ו...
ולאיים על הביטחון של סטודנטים בגלל הגזע או הדת שלהם, זה מופרע, או הלאום שלהם, זה מופרע. זה שזה הגיע עד למקום שזה הגיע, זה עוד יותר מופרע ומייאש. ואני מקווה רק שכאילו שהם באמת קפצו את הקריש מבחינת איך שהציבור האמריקאי תופס אותם, כי כאילו, כי אני מניח שהאמריקאי הממוצע לא אהב לראות את מה שנהיה שם, את האנקמפמנט הזה שהיה בקולומביה. זה כאילו, זה הרגיש כמו משהו שהתחיל בתור משב נאורים רענן ונחמד, ונהיה כאילו טוב.
אני, אבל אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה האמריקאי ממוצע חושב. אני כן רואה שעדיין מי שנמצא בחוגים האלה ובתנועה הזאת מאוד מעריך את מה שהם עושים ומרים להם, כי הוא אומר, הנה, הם לא רק דיבורים יותר, הם ממש עושים. עושים שטויות, כן?
שאלה אם יש דבר כזה אמריקאי ממוצע. באמת, לא חושב שיש. יש כאילו אמריקאי מעני ואמריקאי שמאלני ורפובליקני ודמוקרטי. אני אתמול ניסיתי בצהריים, מה זה ניסיתי? ישבתי עם טלוויזיה פתוחה איזה שעתיים, אני חושב, כדי לראות בערוצים הזרים איך מסקרים את הדבר הזה. לצערי, אין לנו מספיק ערוצים זרים בישראל, זאת אומרת, נהייתה הידלדלות מאוד משמעותית. יש, כאילו, ה-24 זה לא ערוץ זר, זה ערוץ ישראלי, אז מראש זה פחות...
כן, פרספקטיבה יחסית מקומית.
כן, רציתי לראות איך ערוצים אמריקאים אמיתיים, אז יש לנו, לפחות, לא יודע, יש לי סלקום ואות, אז יש שם את Fox News,
נכון.
בגדול, שזה ערוץ שזה פשוט, ברגע הספציפי הזה, שאני מאוד מזדהה, הרגשתי מה מרגישים צופי ערוץ 14.
כן.
אני ממש בטוח, כי ברגע הזה שכאילו אני שונא אותם, את הפרוגרסיבים האלה, הליברלים, ישבתי והם כאילו הדהדו את המחשבות שלי באיזה מין צורה מנחמת, ואמרתי, יואו, גם איזה יופי שמישהו חושב ככה. באמת אמרתי לעצמי עם הביקורת, ככה מרגישים צופי ערוץ 14, שבמשך שנים אולי לא מצאו את הקולות שמביאים את המחשבות שלהם בתקשורת המיינסטרימית, ועכשיו הם קיבלו את זה.
כן, אבל ההבדל הוא בכסף, בגלל שכשאתה רואה את פוקס ניוז, אז אתה אומר, לא רק שמישהו מסכים איתי, זה גם מישהו רציני, זה יהיה שולפן, יש גרפיקות.
זה עיתונאים.
כן, זה לא עכשיו ינון יושב עושה את השכונה עם הקוב הליצן.
אני יושבת מול פוקס ניוז, ואני אומרת כזה, אוי אוי אוי, אני נהיית ינון מגל. יאללה, שיתחילו, נכון, הם צודקים, הם קצת יותר גם מסמכים. מה רע עם קצת לשמוח? למה כל הזמן להוריד?
הם ראינו אתמול, אתם זוכרים את הבחור היהודי הזה עם הטלטלים שניסה להיכנס ל-UCLA, יום אחרי יום הוא מגיע וכאילו עצרו אותו, הם ראינו אותו אתמול.
די.
כן, הוא בכלל נהיה כוכב, הוא נועם עכשיו, הוא סטאר, זה מרגי, זה מישהו כאילו...
הוא גם קצת חטיף.
הוא נראה טוב, הוא נראה טוב, שרירי, טלטלי שמשון כאלה.
כן, עם טלטלים גם אחרי זה אפשר לעבור כל מיני פאזות. יהיה את הרגע שהוא יוריד את הטלטלים וזה אייטם, ויצבא לסגול.
והוא יעשה את הדבר החצוף, שזה לגלח את השיער בלי שאתה מקריח, שזה חוצפה.
זה אלבון.
זאת פריבילגיה אמיתית, אגב.
זה ניחוס תרבותי.
שמי שלומד ב-IV
League. זה כמעט ניחוס תרבותי, כן. זה כמו לעשות רסטות, כן.
בקיצור, הוא סטאר, הוא גם יודע לדבר טוב, זה ילד מ-18, 19. ראינו אותו, כאילו הרימו לו באיזשהו אופן, באמת ההורים שלו לא היו גאים בו ככה כמו המגישים בפוקס ניוז.
בתגלית לא הרימו לו ככה.
כן.
וואו.
אנחנו איתך, וכל הכבוד.
תקשיבו.
ואתה מדהים. ואמרה לו המגישה, אני מתנצלת בפניך שאתה צריך לעבור את זה. כאילו...
זה יופי.
כן. איזה יופי. פאקינג, כן.
לא, זה מזכיר לי את הרעיון של ראיתי באמצע הלילה איזושהי הזיה, את שי גולדן ופתחי מדברים...
גולדשטיין.
גולדשטיין, כן, נכון.
בית מינגטון.
שלם.
לא, כי זה הבדל גדול.
נכון, זה...
שי גולדן הוא אחלה.
כן. הוא גם בן אדם מנומק עם טיעונים.
כן. רציונליים כאלה.
כן, לפעמים הוא טועה, לפעמים הוא יודע להגיד שהוא טעה.
כן.
שזה כבר משהו. אבל אני זוכר, והם ראינו את רותם כהן.
הזמר.
וזה היה מין כזה, והוא הוציא שיר, מי ששונא אותך ימות. שזה שיר. והם ראינו אותו, וזה היה מין מצעד הרמות, פשוט חסר... כל רסן, או, או, או איזשהו, לא יודעת, איזשהו, שאלה עם, עם איזושהי מהות, זה היה כזה, יו, אתה תותח, אתה תותח שהוצאת את השיר, עכשיו תשיר את השיר הטוב שלך, אנחנו איתך בזה. זה,
חייב להודות שבה, לא חייב להודות, רק לסגור את העניין של הצפייה בערוצים הזרים, נזכרתי, כי זה איכשהו מוכבה, וזה תמיד מפתיע אותי מחדש, שבה, וגילוי נאות, כן, אני עובד שם, שבאפליקציה של רשת 13 לטלוויזיות החכמות, יש CNN. זה אחד הדברים הכי מפתיעים, כן, CNN.
באפליקציה?
אתה נכנס לאפליקציה של רשת 13, יש שם CNN, יש שם כל מיני ערוצים, זה מניע כאילו מין הב כזה, אחד מהם הוא 13, יש שם כל מיני דברים אחרים, זה מפתיע, אני יודע, ואני... זה לא מתוקשר מספיק גם, זה כאילו פתאום, אה, יש את זה CNN. צפיתי גם ב-CNN, אפילו ב-CNN, שזה לא ערוץ פרו-ישראלי בכלל, אפילו די אנטי.
למרות שבשנה, שנתיים האחרונות, כאילו יש שם מהלך של התמרכזות כזה.
כן,
כי... כי מנסים לקחת קהלים מפוקס ניוז קצת, כאילו...
אז גם שם הסיקור לא היה אוהד בכלל למפגינים שהתבצרו שם. כי זה כנראה גם הרתיע קצת האמריקאים שהבינו שזה לא איזה מחאת סטודנטים. גם הרבה מהם שבועים בתוך האתוס הזה של אני חלק ממחאת סטודנטים. Mm-hmm. זה משהו mm-hmm. כזה גלובלי של מרידות ומחאות נגד משטרים דיקטטוריים.
לא, זה סקסי.
כן.
מחאה בפרק,
באיראן, נכון? בזה, יש מחאות סטודנטים. אבל אתם במדינה חופשית.
כן. מדי, כן. מדי. והשאלה גם... כולם מדברים על, על, על מה שהסכסוך יכול לעשות כדי לפגוע בביידן, בקרב הקהל שלו, שקשה לו עם מה שישראל עושה בעזה, וג'נוסייד ג'ו וכל זה. אבל יש גם עולם שבו ההפגנות האלה פוגעות בביידן, בגלל שאם הדמוקרטים מצטיירים בתור החבר'ה באינקמפמנט, אז זה מאוד מאוד מרתיע את, את האמריקאי ממוצע, ככל שיש אמריקאי ממוצע, כמו שאתה אומר, כי זה נכון. זו מדינה שמחולקת ל-50 מדינות, 350 מיליון אזרחים. כן, אבל העובדה שאפילו CNN שבאמת מחפשים כרגע את המרכז נחתו נגד הדבר הזה, זה...
אני חושב שזה גם מרתיע את הדמוקרטיה הממוצע. לראות את, כן, את הקפיות ואת הטקסטים המטורפים האלה, בדם ואש נפדה אותך גזה, כל מיני טקסטים כאילו מלב האינטיפאדה. פתאום...
לא, ממש תלו שלט ענק שכתוב עליו אינטיפאדה.
כן.
על המבנה.
אינטיפאדה. מטורף, מטורף.
עכשיו, זה גם לא מעניין אותי שהם לא, חלק גדול מהם לא יודעים בכלל מה זה אומר, ועכשיו, אינטיפאדה, המשמעות המילולית שלה היא התנערות, אם אני לא טועה. אבל המשמעות הסמלית שלה היא מאבק אלים ומזוין נגד הכובש.
כן, גם מהנער ועד הים.
כן.
זה גם?
אז בסדר, אז אתם נורא תמימים וילדים, כאילו שההורים משלמים לכם את המשכורות. אגב, קולומביה זה, נדמה לי, המוסד היקר ביותר. מה זה? שמעתי בפוקס ניוז. זה המוסד היקר ביותר. ללמוד בו בארצות הברית, 97,000 דולר לשנה שכר לימוד.
וואו.
ואז אתה שולח את הילד שלך בשביל לראות אותו מסתובב אחרי זה עם כפייה וחולצת בטן, וכן, וואו, זה באמת מגיע לביזר. אתמול התראינה מישהי מהמוחים שהתבצרו בתוך ההול הזה, שהם דורשים שיכניסו להם אוכל, כן? ואמרו להם, אבל אתם התבצרתם, כן?
ממי הם דרשו את האוכל?
מהנהלת האוניברסיטה.
תודה באמת.
אתם פרצתם עם פטישים, שברתם זכוכיות, התבצרתם ואתם דורשים. אז היא אומרת, כן, אנחנו משלמים על המיל פלן. מיל פלן זה כאילו האוכל בקפיטריות.
אני לא יכולה.
תקשיבו, זה הזיה. זה ככה נראה. רגע, רגע, רגע.
היא נושאת נאום.
ומאחורה מישהו עם כפייה וחולצת בטן, כן?
First of all, we're saying that they're obligated to provide food to students who pay for a meal plan here.
Meal plan, if I want that.
Water be brought in, unless I misunderstood. To allow it to be brought in, I mean, well, I guess it's ultimately a question of what kind of community and obligation Columbia feels it has to its students. Do you want students to die of dehydration and starvation?
Die of starvation.
Wow. I disagree with you. If the answer is no, then you should allow basic, I mean, it's crazy to say because we're on an Ivy League campus, but this is like basic humanitarian aid we're asking for, like
wow. Humanitarian aid
basic.
היא מבקשת מי אביאן.
כן. אז היא עומדת ופשוט מבקשת humanitarian aid. זה מדהים.
המשטרה שהייתה ברקע זה מהסרטון, לכל הנהגים שכרגע מתורגרים.
היו גם הזקות עכשיו תוך כדי?
לא.
זה היה נשמע.
לא, לא, לא. בסדר, בסדר, בסדר. זה ברור שזה מהסרטון, ברור שזה...
היא אומרת שם basic humanitarian aid.
כן.
זה כאילו להתפלש בעוני ברמה שאני... כאילו היא רוצה ממושבה בקולומביה שעולה $97,000 בשנה, היא רוצה שנרגיש כלפיה את מידת הרחמים שאנחנו אומרים להרגיש כלפי ילדים רעבים בעזה. זה כאילו זה חצוף ברמה של להיות עם שיער ולגלח את הראש. זה כזה.
אבל זה בדיוק גם העניין.
ממש.
הם משחקים במחאה. הם משחקים בזה. הם עדיין, הם כאילו שחקן על במה, ואז הוא כזה הולך מאחורי הקלעים וכזה, איפה הארוחה שלי? איפה האוכל שלי?
היא רוצה את המילפלן, זה שיגע אותי, המילפלן שלה. היא שילמה על המילפלן, אז היא רוצה שהאוניברסיטה תביא לה לתוך הספרייה שהיא הרסה.
את הפלגרינו.
את המילפלן שלה, ואת ההפתעה, יש גם הפתעה בסוף.
בסדר, סודוך בקלט.
הבוקר אנחנו עם Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה, חברה לביטוח. המציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור הכסף שלכם, ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו לכוכבית 3494, או ייכנסו לאתר של Best Invest, והבוקר ספרו לנו על הדבר שהשקעתם בו הכי הרבה, אבל לא כסף, זמן, אנרגיות, כוח פיזי, לא יודע, משהו שאתם השקעתם בו, מושקעים בו, עדיין אולי יום-יום צורך מכם המון המון משאבים, אבל שוב, לא מדובר על השקעה כספית, אלא משהו שאתם בתוכו, כאילו all in, בתוך הדבר הזה.
הריב של אדל בספלו ועומר קינן, שרן סוויסה דיווח, על ריב השפם הגדול.
כולל התגובה של היחצנית, שחוץ מלבוא עם לפיד לפרצוף של עומר קינן, עשתה הכל.
I'm invested.
אז במה אתם מושקעים? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר להשקעה בחסות Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה חברה לביטוח, המציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספכם ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו כוכבית 3494 או ייכנסו לאתר.
נעמה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב נעמן, מה נשמע?
בסדר גמור, שלומכם.
אחלה נעמה, קבלי כבר 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אולי תזכי בעוד 600. ואתם מספרים לנו הבוקר על הדברים שהשקעתם בהם הכי הרבה, במה אתם, אולי זה אפילו עכשיו, במה אתם ממש ממש מושקעים. שוב, לא כסף, אנרגיות, זמן, כוח רצון, ספרי נעמה.
אוקיי, אז אני ממש עכשיו בריצת בוקר. אני משקיעה בריצות המון המון המון. הייתי לפני המון שנים הייתי מאמנת כושר, כבר לא, אבל בעברי יותר מ-200 מרוצים, 10 מרתונים מלאים, עשרות חצאים, טריאטלונים, מרוצי שטח, מה לא. אני רצה בהיריון עד יום לפני הלידה.
די.
רצה עם העגלה, אני רצה, בגדול זה מה שאני עושה.
יו, את פורסט גאמפ.
בול מה שאני.
רגע, 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 רגע.
שנים כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. לא משנה מה.
כל יום את יוצאת לריצה?
כל יום, כל יום.
וסליחה על השאלה הטכנית, הברכיים וזה, הגוף עומד בזה? מדבר בתור צולע בעקבות זה.
האמת שממש ממש בסדר, ובאמת בהגזמות, כי חוץ מזה גם מימוני כוח ויוגה וכל מה שצריך כדי לבנות ולתמוך, אבל ביותר מ-20 שנה אני לא חושבת שכמעט פספסתי יום.
וואו. מתי את קמה?
אז הרבה פעמים פשוט ב5:30, כדי שזה לא יבוא על חשבון.
זהו.
יותר מדי ילדים עניינים.
במה את עובדת גם, אני יכול לשאול?
בטח, אני מדריכת הורים. יש לי קליניקה, ליווי משפחתי, ייעוד זוגי וייעוד שינה. וזה שינוי שעשיתי לפני 7 שנים, שהוא אחר. הייתי כל השנים בספורט, ועד הייתי לפני מלא שנים מדס נקיד ומאמנת כושר, ועד עשיתי שינוי. שהבנתי מה, עוד עברתי בדרך בהייטק וכזה, ואז הבנתי מה אני באמת רוצה של מה שאני עושה היום. אני גם כותבת לתקשורת ומרצה והכל, ולא משנה מה עשיתי בחיים ולמה עברתי וממה עברתי ולמה, הספורט תמיד נשאר שם לשמור לי על השפיות ברמה שהיו תקופות שהוא ממש הציל אותי, אני ממש יכולה להגיד ככה.
הציל אותך מה, בתקופות קשות יותר, שהיית יותר?
כן, כן, היו לפני הרבה שנים, היו כמה תקופות מאוד הרבה פחות טובות, נגיד את זה ככה.
טוב, כן.
ספורט היה המציא, זה היה הדבר שאני יודעת.
גם פעילות כזאת משחררת אנדורפינים, כן.
זה ממש ממש ככה, זה ממש טיפולי, כי זה באמת ברמה שגם היום כשאני מטפלת באנשים, אני יודעת להגיד להם, אוקיי, כל אחד מתחבר למשהו אחר, אבל תעשה את התחביב שאתה אוהב, במיוחד עם ספורט, לא תיפטר הבעיה, אבל עוד שעה כן תרגיש יותר טוב. כן,
כן, אשכרה.
וזה משהו שהוא באמת, באמת היה ברמה הזאת.
אז תארי רגע את שגרת היום, יום, 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 יום שלך. כמה את אומרת? 5:30? יוצאת, מתארגנת מהר, יוצאת לריצה?
יוצאת לריצה בסביבות 6:30. רצה שעה וחצי, תלוי כמה ש...
שעה וחצי כל יום?
תראה, אני גרה בגיל...
איפה, איפה? התנתקת? היא לחצה מה... איזה טיפת זהה נפלה על הניתוק.
לפני יומיים עשיתי ריצה.
כן?
ו...
ברוך הבא.
כן, אני מתמיד גם לפי השיטה שאמרת לי. אני עושה כאילו הליכה מהירה, ואז אני עושה דקה ריצה, דקה הליכה.
נייס, נייס, נייס.
ויצאתי מהבית, וראיתי את סטטיק.
הוא היה סטטי? או שהוא רץ?
הוא היה סטטי.
אה, הוא לא רץ?
כן.
לא.
רגע, הנה...
כן, מתנתק, סליחה.
נעמה?
כן.
כן, כן. אז רגע, אז את רצה שעה וחצי כל יום?
כן. עכשיו זו תקופה יחסית שפויה, היו גם תקופות של האימונים, ואז גם 4 שעות.
אימונים לקראת מרתון, כאילו?
בתקופות של מרתון יש כמה ריצות מאוד ארוכות בשבוע, ו2, ועוד מסכמות, שזה כמעט מרתון בפני עצמו, ואת כל האימונים, אז זה גם דורש המון.
זה כיף לה.
אני יכולה להגיד תודה לבעלי על הדבר הזה, כי...
ממש.
מי שמחפה, כן, זה ממש תמיד וזה כיף.
כמה מרתונים עשית?
מלאים עשיתי 10.
וואו. וחצאים את אומרת 10.
חצאים 10, טריאטלונים 2, מרוצי שטח, מוזרים ויחפים, ועם נעליים ובלי נעליים, וכל מיני...
את מדברת איתנו, את רצה עכשיו?
עכשיו אני עברתי להליכה כדי שאני אוכל לדבר, אבל כן.
וזה משגע אותך, שאת מתה לסיים את השיחה כדי לחזור אותה לרוץ,
נכון? בשביל זה היא נתקעה, היא נתקעה לרוץ חצי דקה וחזרה לדבר איתנו.
מה זה, זה איכויות של ביונס לדבר עם הרדיו וגם ללכת.
מה זה?
זה איכויות של ביונס לדבר כאילו עם הרדיו וגם לרוץ תוך כדי.
אז לפי הקול שלי ביונס אני לא, אבל אני כן זה, אבל יש לי תמונות נגיד עם מספר של מרוץ על הבטן של הריון, והגדולה שלי נותה 12 שעות אחרי.
יו, יו. סליחה שאני, כאילו אני מעריץ, כן? את גיבורה, אבל את גם מכורה.
מכורה אמיתי, וכשאני מדברת על זה אני אומרת התמכרות, כי זה לא סתם, ואי אפשר בלי, וכל יום.
זהו, גם כמה זה...
אם אני טסה לחול, זה לפי מרות. אם אני, כאילו, זה הכל ככה...
ואם את יודעת יום שנגיד איכשהו לא מסתדר לך לצאת לזה, את משתגעת מזה, נכון? ממש מרגישה איזה אי שקט.
אני אקום ב4:30 ואני אעלה על מסילה בבית, ו...
זהו, כמה זה OCD שצריך פשוט...
זה פשוט התמכרות, זה הגדרה של התמכרות. ויש כזו התמכרות, אגב, התמכרות לכושר ולספורט.
זה התמכרות, התמכרות. התמכרות עם מודעות. אני מודעת שזה התמכרות. אבל כן, לגמרי. זה משהו שהוא חלק ממני ולא מוותרת עליו.
כאילו, את בשלב של המחורים שאומר, אני דווקא לא רואה בזה בעיה.
אני יכול לעצור מתי שאני רוצה.
לא, לא יכולה לעצור ורואה בזה בעיה גדולה.
אבל וואו, טוב, בסדר, לפחות זה לא פעילות הרסנית. זאת אומרת, זה לא התמכרות.
סליחה, אני כן יכולה לספר שהרבה מהמרתונים והדברים שעשיתי, אז כן, שמעתי את התוכנית הזאת, ועוד מראש הכנתי ככה, שיש ככה שתי תוכניות, 10 שירים, וככה ידעתי גם בכל שעב
איפה את אמורה להיות.
ולפי זה תכנס, גם במרתונים לזה.
רגע, את עכשיו מתכוננת לאיזושהי תחרות?
כרגע לא, כי אני באיזשהו עניין רפואי אחר, אז אני, וגם היה לי איזה מרתון שהסתיים באיזה פינוי לפני איזה כמה זה, אז אני ככה בחזרה לעצמי, אבל עדיין כן, היה שם איזה עניין לא...
מה, עם ה...
שסיימתי אותו...
לב כזה או...
מה?
לב?
היה חשד, אבל בסוף לא, אבל אני גם בסוף סיימתי אותו, שזה גם היה לא בדיוק חכם, אבל אני יודעת
מה עכשיו. זוהר הרגוב של הביצות.
של הספרינטים.
טוב. אל תנסו את זה בבית, מה שנקרא.
נעמה, תודה רבה.
תודה, ותודה להשראה, באמת, אני אקח את זה איתי.
ביי.
תודה רבה.
סטטיק אמרת?
ממש ככה מול הבית שלי.
בהודש?
כן. כן, ועשיתי לו את המבט שאני בדרך כלל מקבל, של מה אתה עושה בהודש? וזה לא, הוא לא זיהה אותי. כי הוא לא רגיל לראות אותי רץ. זה העניין, אני הייתי על הג'וגינג שלי, והוא כאילו, הוא רגיל לראות אותי בתור כזה קז'ואל.
אמא שלי פשוט אומרת שהקול שלך הוא ממש דומה לסטטיק, ואני יודעת שעכשיו היא יושבת בבית.
ואומרת, למה סטטיק מדבר על זה שהוא כמעט פגש את סטטיק?
ממש.
דניאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
טוב, מה קורה דניאל?
מעולה, ממש שמח לעלות לשידור.
שמחים שהתקשרת, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, נספר לך על Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית ההכשרה חברה לביטוח, המציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספיכם, ושילוב בין שישה בתי השקעה שונים ללא אירוע מס, חייגו ל-3494 או ייכנסו לאתר. ספר, ספר דניאל.
תודה רבה.
בבקשה, במה אתה מושקע?
אז אני ממש מושקע בתחביבים שלי, שזה עולמות של עישון בשרים ובישול בירה. אני מבשל בירה בבית, יש לי קירת גז עם סיר של 50 ליטר וערכת קירור שבניתי לבד מצינורות נחושת, וזה אומר תמיד להחזיק סקים של חיטה וקשות ושמרים לבישול בירה. ואם זה בעולמות הבשרים, אז יש לי שלושה מקפיאים בבית בשביל להחסן בשר וציוד ומאשנות, וזה פעמיים בשבוע. אפילו היה לי סכסוך שכנים בגלל המאשנה פעם אחת.
כי מה? כי אתה גר בבניין?
לא, אני גר בבית פרטי, אבל השן...
השן
כנראה היה קצת מוגזם בבוס של מספר ימים.
רצוף כזה?
מה זה,
עשית אקתון?
יום אחרי יום.
אחרת אפיפיור?
יצא לי קצת אינטנסיבי. מי שהכי סובלת מזה זאת אשתי.
תגיד רגע, סליחה, כשאתה עושה עישון של בשר, זה באמת מריצים את זה פשוט בעשן ימים?
תלוי מה, בגדול זה הרבה הרבה שעות, זה יכול להגיע ל-12-14 שעות, 16 שעות.
וואו, של עשן שיוצא מהמעשנת והשכנים שלך אוכלים את זה.
כן, עשן שיוצא מהמעשנה. שוב, רוב הזמן זה עדין, זה לא כל הזמן מאוד אינטנסיבי. זה תלוי כמה שבבים אתה שם ובאיזה שלב ומה החום שאתה צריך לשמור עליו. ואם אתה מדליק את הפחמים אז יש יותר עשן.
יש לך גם...
זה תהליכים מאוד ארוכים.
אתה ארגנטינאי?
לא,
אבל הוא בין 40 ל-50, אני מאמר על זה.
38, קרוב.
וואו, אז התחלת את המשבר גיל 40, כאילו, לפני, כי זה קלאסי,
כן? עובר לגילו.
בגיל 30 בערך.
אני באתי לשאול אם יש לך גם תחביבים שהם יותר נשיים, כי כאילו לבשל בירה ולעשן בשרים זה כאילו, זה הכי מנלי בכוח כזה.
לא, כאילו זה בגלל
לפעמים עושה פסטרמות
הרבה דברים.
לא, אני לא שופט אגב, אני בעד זכותיו של...
אמרתי מי שהכי סובל מזה זה אשתי, כי גם המחסן בבית זה מלא ציוד של בישול בירה. יש לנו שלושה מקפיאים בבית שהרוב מלאים בבשר, והכי גרוע זה באחת הפעמים אני מחזיק סקים של חיטה של 20 קילו מכל מיני זנים שונים בשביל
הבירה.
בשביל הבירה, בשביל להכין טעמים, ויום אחד הייתה לי את העמקה של הפרפרים, של המטבח.
אוי. אז למה אתה לא עושה איזה מחסן בחוץ או משהו, וכאילו את כל התחביבים שלך מוציא החוצה?
אז יש גם מחסן בחוץ, אבל זה לא מספיק.
תגיד, ויוצא לך טעים, הבירה יוצא טעימה? כי הרבה מאלה שעושים בירה, הרי זה גם, זה מתחביב כזה שהוא די נפוץ, בדיוק טייפקאסט כזה. בסוף זה לא יוצא הכי טעים לכולם, כאילו, עפים על עצמם, אבל אתה אומר...
אז שוב, יש ויש, אני יכול להגיד שיש בצ'ים יותר מוצלחים, ויש בצ'ים פחות מוצלחים.
אבל הבשר יוצא פצצה.
הבשר פגז.
ואתה עושה שיבות אצלך בבית? זאת אומרת, אתה בן אדם שכל החברים מגיעים אליו?
יחסית הרבה, כן.
טוב, זה אחלה, זה כיף גם. כאילו, באמת זה כיף.
תגיד לי איפה אתה גר, ואני לא גור שם ליד. כנראה.
זה כיף לעשות את הבירה שלך ואת הבשר שלך, זה באמת, זה נשמע אחלה. גם אני...
זה הכל סביב זה, כל היום לחפש ציוד, לחפש גדלים.
בדיוק, ההתעסקות, זה הדבר הכיף. פחות אפילו לשתות את זה או לאכול את זה, נכון? לקנות שבבים כאלה של עץ ש...
בדיוק.
כזה ועץ כזה ולחות כזה.
מושרה בוויסקי, מושרה ביין, לעשות את כל הטריילים האלה, כן.
זה באמת גם תחביב שהוא ממש פרגון של הבת זוג. כאילו, כי זה באמת מלא התעסקות.
היא מפרגנת בענק, זה מלא התעסקות, זה הרבה שעות, זה להיות סביב זה, זה הרבה ציוד, זה תמיד בלגן, תמיד לכלוך.
והתשוקה שלך שם, כן?
זה מישהו כנראה.
כן. טוב, יפה, כיף, דניאל, תודה רבה.
תודה, דניאל.
תודה רבה לכם.
ביי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
למי ניתן עוד 600 שקלים, האם לדניאל, עם תחביביו המהממים, או לנעמה רצה?
נעמה באמת נתנה קצת השראה, כאילו, איזה...
גם דניאל.
אני הכי חושבת שצריך לחלק.
טוב, ומפתיע שאתם רוצים חלק, ממש טוב.
Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה חברה לביטוח, מציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספיכם, ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו 3494 או ייכנסו לאתר.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה קורה?
היי.
בגלל קובו שאלת עכשיו על קובות, כי זה קובו?
כן, גם וגם.
הייתה לנו שיחה אוף מייק על קובות. אז אולי בתור מאוחר אתה יכול...
כן, כמול הייתי בצפון עד מאוחר.
איפה?
אירוע. הייתי כזה ב...
הצפון הנטוש? הצפון
כן, הצפון הנטוש.
ברצועת הביטחון שחיזבאללה יצר בישראל?
כן.
רצועת חוסר הביטחון.
זה לא, אי אפשר להבין את זה, אי אפשר לתפוס את זה בכלל. אני חושב שבגלל שזה, זה, יצא לי באמת לחשוב על זה בפסח. הרי החיים בירושלים, בחיפה, בבאר שבע, בתל אביב, במרכז, הם כאילו נהיו רגילים כבר, אבל בעצם יש אזור במדינה שלם, בצפון ובדרום כמובן, שהתפנה שהוא ריק מתושבים, ועשרות אלפים עדיין...
אני ניסיתי להגיד לכם את זה בעבר, כן.
אפשר להבין.
שאנחנו לא מצליחים לתווך לציבור מה קורה בצפון. זאת אומרת, מי שלא היה שם, לא באמת מבין. אנחנו כן, זאת אומרת, הציבור בישראל שמע ש... יש 100,000 מפונים, ושהיישובים סופגים שם, ויש שם צבא. צפון המדינה, כל צפון הרצועה הזאת, כן, של צפון המדינה, כל קו היישובים הראשון, אפילו השני, נכבש. פשוט בלי שחיזבאללה ידרוך שם. המקום הזה נכבש. אין לזה מונח אחר. פשוט חיזבאללה כבש את צפון המדינה בלי לדרוך, בלי לשים כף רגל במדינת ישראל. גם כמו שבפגישות, ככה, פחות אהבו את שאמרתי את זה ככה. לא יודע, אז אין בעיה. בוא נשב פה ונאכל חומוס. או בוא תקרא לבן אדם, אם אתה אומר שלא נכבש, בוא תחזיר אותו הביתה, שיגדל את הילדים. אי אפשר. עכשיו, עוד יותר מזה, עד לרגע זה, המדינה לא נמצאת שם, אוקיי? בניגוד לדרום, שכן, אנחנו, זה לא ששם המדינה עושה יותר מדי, אבל עדיין, בניגוד לדרום שיש לנו מנהלת, תקומה, בצפון עוד לא הקימו מנהלת. זאת אומרת, אני כשהייתי שם, עדיין אנשים מקבלים טלפונים מאזרחים, אני מדבר אנשים, זה אנשי ביטחון, בכירים, כל מיני כאלה גורמים, הם מקבלים טלפונים מאנשים שנמצאים 7 חודשים בבית מלון. עכשיו, זה לא בית מלון הראשון, זאת אומרת, הוא היה יכול להיות בירושלים, ואז העבירו אותו לקיבוץ, ואז העבירו אותו לעוד מקום, והם אתמול עוד מתקשרים, האם לרשום לשנה הבאה את הילדים למוסדות החינוך, באותם, והמון טלפונים, זה לא אחד, שניים, מתקשרים לאנשים, לבחירים כאלה, תגיד מה אתה אומר, איפה לרשום את הילד, והוא אומר לו, אל תרשום אותו במקום שאתה גר. זאת אומרת, הוא אומר לו מראש שבספטמבר הוא לא יהיה שם. אני לא יכול להסביר לכם את דוגמת הנפש שלראות את הצפון פשוט שומם. שומם, שומם, ריק, כמו שרואים בסרטים של המערבונים את אותו שיח מתגלגל, ככה הצפון נראה, ככה. זה פשוט מדהים.
תראה, יש את האזור, כמה האובי של הרצועה שפינו?
אנחנו מדברים בגדול על קו יישובים ראשון, 5, 10, אנחנו, אבל עוד פעם,
אבל גם אלה שנשארו...
מה שהמדינה, אבל המון אנשים קמו ואנחנו כי אי אפשר לחיות. אי אפשר לחיות שם עכשיו.
נכון.
עוד פעם, אם אתה לא נגיד קו מוצבים ראשון, אוקיי? אתה במושב עבדון, או לא יודע, איזשהו קיבוץ או מושב קצת מעבר, אוקיי? מעבר לכביש. אין לך, כל המקומות האלה, גם אני חי בפריפריה. יש לנו עיר אחת, לצלי באר שבע. אוקיי? אצלם זה קריית שמונה, אין להם אפשרות לחיות שם. זאת אומרת, אין לך לנהל את היום יום, את השגרה, את ה... אין, כי פשוט העיר, עיר ה... העיר העיקרית אצלו, ששם הוא מנהל את החיים, היא לא קיימת, היא לא עובדת, היא לא... אין לנהל חיים כאלה.
שלא לדבר על עסקים שלא יכולים להתגלגל, בטח אלה שמבוססים על תיירות, כי... מי ייסע ל... אפילו אם אתה לא בטווח של הפינוי.
אבל גם בעל העסק לא נמצא. אני אומר שומם, זה אין חדרות פתוחות. זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לנסוע ולמצוא חנות בגדים או איזה, אפילו אוכל. יש כמה שפתחו בשביל חיילים. זה פשוט טרגדיה מה שקורה. ההפקרה של הצפון, והעובדה שאנחנו עד לרגע זה לא באנו ואמרנו, אוקיי, תקשיבו, אנחנו יותר מחצי שנה באירוע, בואו נראה מה עושים עם הצפון. המטרה היא לא להיכנס למלחמה. בסופו של דבר, כולם מבינים, לא צריכים להיות גאונים גדולים. אין לנו אינטרס להיכנס עכשיו למלחמה בצפון. כשאנחנו אחרי מלחמה, ועוד לא סיימנו את המלחמה בדרום, ואנחנו מדינה פצועה, אוקיי? אנחנו מדינה פצועה, לא רוצים להיכנס ככה. בסופו של דבר, יכול להיות שבלונגרן זה כן ייפטר באיזשהו מהלך צבאי, אבל אין לנו אינטרס כרגע. אין לנו אינטרס עם כל ה...
אז מה כן? מה כן? אנחנו מבינים שזה מצב...
אז רוצים להגיע לאיזשהו הסדר. עכשיו, ההסדר הזה...
כן, סליחה, כן, דבר.
לא, דבר,
אני אומר שאני חושב שכל מי שקצת קורא את המפה מבין שעם כל האיומים וההערכויות וזה, כרגע המדינה לא באמת רוצה ללכת למלחמה בלבנון, כי תהיה מלחמה קשה בהרבה מזו מול החמאס, זה שלא בטוח שאנחנו כרגע מוכנים לזה.
לפעמים אבל זה לא שאלה של מה אנחנו רוצים, או אפילו של מה ששני הצדדים רוצים, כי בסיטואציה שבה יש אש דו-כיוונית כל יום, יש סיכויים אבל... למיסקלקולציות, ואתה יודע, כן. פוגע באוטובוס, פוגע בזה.
נכון, זה תמיד יכול להיגרר, וראינו שהשליטה על הגובה הלהבות אצלנו ואצל החיזבאללה היא די, אבל היא די עובדת, נכון. כן?
היא מוגבלת, זאת... אבל היא עובדת.
כן. היא עובדת.
יש, גם צריך להבין וממה שאני מבין ושומע גם, כן? יש קשר ישיר בין האירוע של הצפון לדרום. זאת אומרת, עסקת חטופים שתצא, תשפיע, אנחנו קוראים לזה לטובה, כן? אבל לטובה בצפון, כאילו מבחינת הזה, היא קצת הרחיק את המלחמה, היא תוריד, היא תנמיך לעבוד. גם הפסקת לחימה בעזה, או איזושהי התפתחות בדרום, היא בהכרח תביא לאיזושהי התפתחות בצפון. עכשיו, וההפך, כן, רפיח יכול פתאום להדליק שוב את הצפון. כי אנחנו יודעים, זה יש פה יחס ישיר בין הזירות. אנחנו ניסינו מאוד מאוד לא לקשור בין זירות, בין, זאת אומרת, להקן את כל
המעמד. גם האמריקאים קושרים בין הזירות.
עוד פעם?
גם האמריקאים קושרים בין הזירות.
כי האמריקאים מסתכלים על זה מהרגע הראשון שזה נפתח כאיזשהו אירוע בעצם זירה, זאת אומרת, זו מלחמה אזורית, לא... האמריקאים לא מסתכלים עכשיו, הם בדרום נלחמים.
לא, הם מסתכלים גם על היוש וגם על
המשמעות האזורית. אז אנחנו... אין פה התנהלות בצפון, זה פשוט מטורף מה שרואים.
אגב, אנחנו מקבלים הודעות קובו מהמאזינים שלנו ששומעים את התוכנית דרך רדיו כל רגע בצפון, אומרים שאתה מתאר בדיוק את המצב. בדיוק, ושפינו עד 3.5 קילומטר מהגדר את היישובים.
אבל עד 3 קילומטר זה המדינה פינטה. זאת אומרת, מי שגר 5 קילומטר ו...
כן, הוא מבין שהוא לא יכול לחיות.
עכשיו, עוד הפעם, צריך להבין, גם בצד השני, כביכול, צהל מנסה להביא הישגים. ההישגים הם טקטיים, הם לא... זאת אומרת, מה זה הישגים טקטיים? צהל גם בצד השני, אוקיי? אז שורת הכפרים הראשונים היא פונטה. והם הצליחו איכשהו לדחוק את חיזבאללה מהגבול, את אותם כוחות רדואן, כן? הכוחות הייחודיים שלהם. הם הצליחו לדחוק אותם, משום שגם נסראללה הבין שאם הוא ישים את הכוחות ליד, אז באמת צהל מוריד לו אותם, פוגע. כדי לשמר את הכוחות, הוא לקח אותם אחורה.
אחורה אל מעבר לליטני, או אחורה קצת לפני הליטני?
לא מעבר לליטני, אבל מספיק אחורה כדי שאם צהל יפגע שם, אז זה מין שובר שוויון. כי חיזבאללה, לדוגמה, לא תוקף אותנו במרחקים של ה-15-20, הוא משתדל שלא, כן? מבחינתו זה לחצות איזשהו קו, ואם אנחנו נתקוף שם, אז הוא יבין שחצינו קו. אז כל אחד לקח קצת אחורה את האנשים שלו, את הכוחות שלו, והשאלה גם, איך לשומרים את זה? זאת אומרת, אם אחר זה מפסיק. הוא אומר לחברים, לאנשים שלו, אוקיי, תעלו לטנדרים ותגיעו לקו הראשון. מה צהל עושה? הוא הורג אותם, אבל אנחנו נכנסים לסבב, הוא מאפשר להם לחזור, הוא לא מאפשר להם לחזור, מאפשר להם לחזור בלי נשק, מה הוא עושה עם זה? אין פה, עד עכשיו,
אין באמת מטרות מלחמה. אני, המטרות המלחמה בצפון לצהל זה הגנה. אבל אין לנו איזשהו משהו, מה עושים אחר כך? כשאתם רואים אחר כך נגמרת המלחמה בצפון. מה צהל רוצה? הוא מאפשר להם לחזור? פתאום ינו 2,500 טנדרים עם אנשי חיזבאללה חזרה לקדמת הגבול. צהל הורג אותם, צהל מאפשר להם, מה עושים עם זה? אין לנו, אין תוכנית מה קורה בצפון.
אז בעבר סיפרת לנו שהתפיסה הישראלית היא שצריך לנתק בין הזירות, ושגם אם יש נניח רגיעה בדרום, זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים לייצר גם רגיעה בצפון, כי חיזבאללה צריכים להבין שיש מחיר לזה שהם יכנסו למלחמה.
אני אמרתי את זה בערך לפני 5 חודשים, שאף אחד לא העלה בחלום הכי גרוע שלו, שהצפון יהיה כבוש במשך כמעט 7 חודשים שכבשו את הצפון. מי חלם על זה? שאנשים כמעט יהיו שנה מחוץ לבית, בלי ש... וירדן מלחמה. אני לא מדבר איתכם על אם תיפתח מלחמה, מה יקרה אז?
זהו, יש משהו אבל שאני לא מבינה. זאת אומרת, אני מבינה למה מתעכבים אולי עם הלחימה ועם מה שקורה בגזרה הצפונית. אני לא מבינה למה לא מתקשרים את זה באופן מסודר לתושבי הצפון. למה הם צריכים להתקשר לאנשים שהם מכירים או לבחירים או ליניב קובוביץ'?
אין מנהלת, אין תשובות. אין תשובות. המדינה הזכירה את הצפון. במדינה אני מדבר עכשיו באמת, כולם, לא, גם הצבא, כמה שהוא ירצה לתת להם מענה, עם כל הכבוד, הצבא לא צריך לדאוג לה, אני לא מצפה מהצבא עכשיו לדאוג לבית ספר של הילד שלי, וגם אם הוא ידאג, אז מה? אז עכשיו דיברתי עם מפקד אחד, ועוד שנה יהיה טקס, החליפו מפקד, שבסדר, דיבר איתי, מי יודע מי הוא ומה הוא. זאת אומרת...
אבל כן אמרו שהתכנון הוא להחזיר אותם בספטמבר, אז...
אבל מה זה תכנון? אנחנו 7 חודשים, אנחנו לא באיזה אירוע שאנחנו מסתכלים עליו התכנון. אלוהים אדירים, איך אנחנו, אחרי 7 חודשים, שהם נמצאים, שהמשפחות מתפרקות, תקשיבו, אתם חייבים לשמוע סיפורים שם, משפחות מתפרקות. אנחנו אומרים בבתי מלון, לכולם נראה שהם ב-10 מתחילים את הקדודו בבריכה, וב-4 הם איזה בקפה והוגה, ואז בא להם איזה סטנדאפיסט בערב. לא, זה 7 חודשים, משפחות, בחדר, אולי 2, מי שיודע להתקמבן אז מקבל 2, זה נוער מתבגר שחי בחדר עם הורים, הילדים שהם לא הולכים הרבה מהם הפסיקו ללכת לבית הספר, משום שמה קורה, שמעתי את זה גם, זה הזיה, באים 4-5 ילדים בבוקר לכיתה, המורה אומר, אני לא פותח כיתה של 4 ילדים. עכשיו זה כאילו, זה נראה כמו כיתות של בית קטן בערבה פעם, אתם זוכרים?
וזה קשה באמת, לשמור על המסגרת, ואין את כל המעטפת, כי זה לא בית ספר מסודר.
מחוסר בדעות.
כן, ואפילו כאלה שנרשמו לבתי ספר במקומות שבהם נמצאים.
חלק מהנוער הזה הפך לנוער בסיכון.
כן. כן.
זה פשוט הפקרות. הצפון,
טוב,
אני אין לי מושג למה תושבי הצפון לא עושים הרבה יותר רעש. אני לא מבין את זה.
צודק. קובו, תודה רבה.
תודה, קובו.
ביי, קובו.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה, מה העניינים?
טוב, מה קורה?
וואלה, בסדר.
בסדר.
יש את המקרר הקטן הזה של החלב.
כן, שודרגנו פה, אני לא יודע מה, המאזינים שלנו עודכנו, או שזה מעניין אותם.
לא,
אבל
יש להרבה משרדים בארץ מכונות קפה כאלו.
שיש מקררון כחלב חמוד, צמוד למכונה. עם צינורית ש...
שמחברת בין תא הקירור הזה לבין הקפה עצמו.
כן.
והחלב שם הוא כאילו סופרסטאר. הוא לא במקרר הגדול עם כל החלבים המגעילים האלה, עם כל... אני, יש לי קרוון משלי.
ממש.
אני מעריץ את החלב הזה.
כי זה מקרר שיכול להכיל... קרטון חלב, אחד, זאת אומרת,
אחד,
אתה אומר, כל האופרציה הזאת, יש המנוע וגוף קירור וחשמל ומעטפת וזכוכית ומתכת וצירים וכל זה, בשביל שקרטון חלב פריבילגי אחד יעמוד בתוך המקרר ותחדור לתוכו צינורית קלה שתזין את המכונת קפה היוקרתית שעומדת ליד.
זה מערכון של ניר וגלי.
ממש.
נכון?
גם לדעתי כבר יש להם את הסיור של החלב. כן. משהו במקרר הקטן הזה זה כמו אופנוע עם סירה. זוכרים שהיה? זה כזה הוא הסירה.
וואי, היה לדוד שלי, איך אהבתי.
בחיים לא נסעתי.
נסעת? שהייתי ילד קטן, ממש.
זה אופנוע עם סירה?
זה נראה כמו השח. ליד האופנוע הראשי. כן? It is.
לא חשבתי זה ככה עד עכשיו, אבל...
הנה, עכשיו, once you see it, it cannot be unseen.
אוקיי.
אופנוע, שצמוד אליו,
כאילו...
אשך.
אוקיי.
אתה יושב בתוך האשך הזה.
בטח, אני מכירה, זה לא עוזר,
כמו בפתיח של החמישייה הקאמרית.
נו, כן, ברור, זה של הגנבים, שתמיד יש גנב אחד שמן ואחד ונמוך.
זה שיש לו תחתונים עם לבבות.
כן, אחד שמן ונמוך ואחד גבוה ורזה, נכון? וככה הם מתיישבים על כל אחד יש לו את המקום שלו, כן? בסדר.
ואתה מתפלל שזה לא יתנתק.
זה עלול לקרות כאילו? לא.
אם, לא יודע, זה מחובר עם מוט והברגה, אתה יכול לנתק את זה, אתה יכול להחזיר את זה. לא חושב שיש כאלה עדיין היום, זה אולי קטע רטרו כאילו של אנשים מספנים וכזה.
אני חושב שאם אתה קונה מזרן מים, אתה מקבל כזה מיטת מים, אתה מקבל עם זה אופניים סירה.
מיטת מים.
מיטת מים.
כן. למרות שזה סוגים שונים של סליז. כאילו מי שישן על מיטת מים זה מישהו שמדמיין שיש לו הרבה מין, ואיכשהו זה זה.
וואי,
לעומת זאת
מים.
מי שהשח שלו מופקד מחוץ לווספה, אז ויתר על הדמיון הזה מראש.
התמסר על
כן.
לחוסר. בסדר. אז חלב בקצור.
כן.
לאות בוזגלו יש מיטת מים? לא, יש לו את המיטה העגולה עם המראה מלמעלה.
עם המראה מלמעלה,
בטח,
כמובן.
בטח, השאלה היא ממים. קלאסי.
כן. פשוט. כן, טוב. כנראה.
מים זה ש...
מה? הכל מטורף.
מה עם זה? לא, הכל מטורף.
מה עם זה? זה יכול להיות הרבה
הזה. מה, על בן גביר? שאיים על ראש הממשלה בנימין נתניהו? בסרטון מצולם, משל היה יחיא סינואר?
ממש.
מה זה הדבר הזה? חכו, יש לי את זה. הוא העלה את זה אתמול בטוויטר. הם הרי נפגשו, ביבי ובן גביר נפגשו, בגלל שלבן גביר יש סייג בנוגע לאפשרות שלא תהיה כניסה לעזה. לרפיח, כלומר. ואז הם נפגשו כדי ללבן את העניינים האלה, ובן גביר צילם סרטון שבו הוא אומר... רגע, אני אשמיע את זה מההתחלה. בבקשה.
כי בטקסט היה הזהרתי.
גם פה.
סיימתי ראש הממשלה פגישה לבקשתי, הזהרתי ראש הממשלה, אם חלילה ישראל לא תיכנס לרפיח, אם חלילה נסיים את המלחמה, אם חלילה תהיה סתום מופקרת. ראש הממשלה שמע את הדברים, הבטיח שישראל נכנסת לרפיח, הבטיח שלא מסיימים את המלחמה, הבטיח שלא תהיה סתום מופקרת. אני מברך על הדברים הללו, ראש הממשלה מבין היטב מה תהיה המשמעות אם הדברים האלה לא יתקיימו.
לא יאמן.
הוא גם נעמד שם כאילו כאחרוני הכתבים, נכון? הוא גם כאילו במין כזה דיווח. הוא גם בטונציה של דיווח.
הזהרתי,
הזהרתי.
את ראש הממשלה.
הזהרתי.
האיש הזה, באמת, שאני לא יכול למצוא עליו דבר אחד טוב להגיד, האיש הזה שהוא עם עשרות כתבי אישום והרשאות שבאיזה טוויסט, אגב, שראש הממשלה הכניס אותו לחיים הפוליטיים שלנו והפך אותו לשר והגדיל אותו הרבה מעבר ליכולות, לצורך ולתרומתו לחברה הישראלית. האיש הזה עומד ואומר, הזהרתי את ראש הממשלה, מאיים על ראש הממשלה, ומספר לציבור ומתגאה ומתנאה באיומיו על ראש הממשלה. לא שאני כל כך אכפת לי מביבי או להגן עליו, אבל...
לא, אבל הוא ראש הממשלה שלנו, וכשהאויבים שלנו רואים אותו מאוים ומפוחד, אז הם לא יכולים לפחד ממנו. הם לא יכולים להחזיק ממנו, הם לא יכולים לתפוס אותו כמי שהם אמורים לתפוס, שמנהל איתו מלחמה. וזה רק עוד דמיון, כי בסוף... ביבי באופן עקבי חושב שהוא יכול לשלוט בשואל שהוא מכניס ללול התרנגולות. הוא חושב שהוא יכול להרדים את חמאס עם השקי זהב שהוא נתן להם לקבל, והוא חושב שהוא יכול להרדים את איתמר בן גביר עם זה שהוא נותן לו משרד ממשלתי חשוב מדי. ולא, אתה לא יכול, הם יתהפכו גם עליך.
גם באופן מודע או לא מודע, הוא אומר, הזהרתי, שזה מאוד להשתמש בשפה של ביבי, שלה הנחיתי, הוריתי. אז פתאום הוא אומר, הזהרתי, וזה נשמע כמו ביבי, אבל זה לא ביבי, אז אולי זה ראש הממשלה שלנו, החדש. אם הוא מזהיר את מי שמורה על הדברים, אז מה הסדר בשרשרת המזון הזאת?
נכון, מי שמנהל בפועל מבפנים את המדינה זה איתמר בן גביר, והעוזר שלו סמוטריץ', כן, שגם עליו הוא התהפך, הרי הוא הכניס אותו לרשימה כדי שהוא יעבור.
נכון.
מה זה? ביבי הלחים את הרשימה הזאת כדי שחלילה המצביעיו של בן גביר, שבן גביר לא ימצא את עצמו מחוץ לכנסת, הלחים, יגדיל, ובסוף יקומו המלפפונים על הגנן, יקו את הגנן.
הם באמת מחזיקים אותו
בווספה.
בווספה שלו, בסירה שלו.
שני אנשים מחזיקים את נתניהו בווספה, סינואר ובן גביר, וכל אחד, כאילו, בוא נגיד, יש שניים, וכל אחד, זה מטורף, זה מטורף, וזה שנתניהו באמת לא מעיף אותו לאלף הזזלים, את האיש הזה, הנאלח הזה, איתמר בן גביר, האיש הזה שרק נזק, שהשחית את המשטרה, שהרכיב אותה, כאילו, ראיתם את המפגינה הזאת שנעצרה כי היא צעקה במגפון
שבן גביר עבריין? כן.
זה סרטון מטורף. זה היה בהפגנה, נדמה לי, במוצאי החג. בחורה, צעירה, עומדת עם מגפון, צועקת בן גביר עבריין. מה שהוא, אגב, הוא עבריין.
עובדתית. כן. זה לא עניין של דעה.
לא, לא, לא.
וגם אם זו הייתה דעה, זו הייתה דעה לגיטימית.
ואז רואים, היא לא עומדת היא לא מתעמתת עם אף אחד, היא לא מתעמתת עם שום שוטר, היא עומדת בצד, לא חוסמת כלום, רצים אליה, כברת דרך, שני שוטרים על אזרחי, ופשוט עוצרים אותה, ולוקחים אותה לניידת, כי היא צעקה בן גביר עבריין. אוקיי?
המשטרה גמורה. המשטרה גמורה.
הוא גמר אותה.
הוא נתן לה את הביתה האחרונה. היא גמורה.
היא גם בכלל, היא עומדת על המדרכה. היא רחוקה מהדבר. היא פשוט רק אומרת את זה. צריך להבין את זה. כאילו ממש לראות את זה. זה מטורף. זה מטורף. איך שזה מקפיץ אותם מהצד השני. זה מקפיץ אותם. הם שומעים בן גביר והם רצים.
כי זה רוח המפקד. שממנה את המפכ"ל החדש, שברוחו מסביר לראשי המחוזות איך צריך להתנהג עם מפגינים, והם את הפרשנות הזאת מפרשים בצורה ככה רחבה. הקנבס הוא חופשי ליצירה, כי לתפוס מישהי, לעצור מישהי שצועקת בן גביר עבריין, זה לא תקין, והעניין הוא שאתה, כל פעם שמתלוננים אולי במחש על השוטרים האלה, לא קורה עם זה שום דבר. גם מחש בסופו של דבר מדפדפים ומורחים את החקירות, ושום דבר נגד השוטרים שהם גם עבריינים לא קורה בסופו של דבר. חלק מהשוטרים, אגב, רוב השוטרים טובים, אני ממש לא רוצה להיות כאילו לעשות רוח פשה כזה של הזה.
אבל זה עניין של רוח.
ובן גביר הוא עבריין. יש לנו שר לביטחון לאומי שמופקד על המשטרה שהוא עבריין. הוגשו נגדו 53 כתבי אישום, הוא הורשע בשמונה עבירות פליליות. התפרעות, הפרעה לשוטר, אגב, הסתה לגזענות, החזקת חומר תעמולה עבור ארגון טרור, ותמיכה בארגון טרור, שתי הרשעות. אוקיי?
אתה הולך להיות בטיקטוק של שובל, אתה יודע את זה, נכון? הוא עושה אחרי את הטיקטוקים האלה שהוא בא מסביר. אבא שלי עשה ככה וזה, כי אומרים ככה וזה.
אבל זה ממש לא לכבוד לי. יש לנו שר עבריין, וכל אחד רשאי לומר, בן גביר הוא עבריין.
זה אדם שרב עם רמזור. הוא רב עם רמזור. הוא כאילו לא מסוגל לנסוע עם חגורה. הוא לא מסוגל לכבד את הסמכות הכי בסיסית שיש בעולם. גם כזו שנועדה לשמור על החיים שלו. הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל. הוא ילד בן 6.
זה מה שמפחיד. הוא כאילו, הוא אנטי-ממסדי, הוא אנרכיסט, אבל הוא הממסד. אימאלה.
כן.
זה ההיפוך, זה ההיפוך בחסות
נתניהו.
בנימין נתניהו.
שעכשיו הוא
מוזהר. הוא באמת מוזהר.
כן. הוא גם עירתה מלהגיע לטקסי יום העצמאות, כך אנחנו קוראים, שזה בצד אחד כאילו אתה אומר, בסדר, זה הגיוני, כי הרי אם הוא היה מגיע לטקס יום העצמאות, אז באמת היו גומרים אותו ואומרים איך הוא מעז להראות את הפרצוף שלו. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים שיהיה לנו ראש ממשלה שיוכל להגיע לטקסי יום העצמאות, מבלי שיגידו עליו איך הוא מעז להראות את הפרצוף שלו. ויש באמת 99.999% מהאזרחים במדינת ישראל עונים על הקטגוריה הזאת של מי שהיו יכולים להגיע לטקס יום העצמאות. יש בן אדם אחד שלא יכול, אז תפנה את הכיסא שלך, ותיתן למישהו אחר לעשות את זה.
איך אתם לא מתביישים? באמת, ממשלת החורבן, בראשות האיש שהחריב את מדינת ישראל מבחוץ ומבפנים. היא לקחה את טקס המשואות, נכון? מירי רגב?
מירי רגב המשואות.
לא יהיה בחי ולא מול קהל, כדי שחלילה המציאות לא תופיע על מסכי הטלוויזיה של הציבור. והוא לא מופיע לתקסים כדי לא לשמוע ביקורת. גם קראתי שבכלל יש מינון מאוד 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 מצומצם של נוכחות של חברי הממשלה בטקסי יום הזיכרון, כי הם לא רוצים לחטוף את ה... כאילו אפשר להתעטף בממלכתיות כדי שזה לא יהפוך להיות משהו כאילו שהוא פוגע בקדושת הטקס ובזכר החיילים.
כן, אבל אם הנוכחות שלך פוגעת בקדושת הטקס, אז אולי תשאל את עצמך
כמה שאלות.
כן.
אתה הבעיה.
אני שואלת את עצמי, האם בטקס הערוך של המסורת, הרי נתניהו לא הגיע לטקס פרס ישראל ולחידון התנך, אבל יש את טקס המסורת שהוא ערוך מראש ומצולם מראש. האם שם הוא יופיע? זאת השאלה.
שאלה טובה.
אני חושב שכן.
אם כן, זה טירוף.
אני לא יודע אם הוא יופיע... זאת אומרת,
לא, הוא לא ישיר וירקוד.
הנאמבר של דיזי.
הוא יעשה דואט עם שמעון בוסקילה. אני לא חושבת.
אולי יעשה גלבה כמו קרן פלס?
וואו.
אבל,
מטאפורית,
אבל הוא יהיה שם, ברגע שזה בשליטה, אני מאמין שהוא יהיה שם, ברגע שזה אפשר למנן את זה, אפשר לערוך את זה. אגב, יכול להיות שיערכו אותו פנימה, זאת אומרת שהוא יושב נגיד בבונקר של פאליק, שהוא נוהג להתחבא בו בימים אלה, ויש שם, לא יודע מה, טפטים בכלל אחרים כזה, ופתאום יהיה קאט כזה לנתניהו, יושב ומוחא כפיים, וכזה ייקחו, יצלמו מראש כל מיני ריאקשנים כאלה של נתניהו.
אולי עם גרין, יהיה מאחוריו גרין וישימו כזה ריק, כמו בסרטון של יומי, יעשו כזה...
אהבתי, אולי נגייס אותו אלינו.
כן, כן.
אבל זה נורא מהר, מדברים נורא מהר, אילה, שרה, מה אמרו, מה אמרו?
וגם מדברים.
וואו, תביאו את גלנט.
וואו. אהבתי מאוד.
כן, נשיבת קריאייטיב ליום.
בוא נשמע שיר טוב.
יש לי, את האמת שאני רציתי מאוד להשמיע לכם כבר כל החופש, יש איזה זמר שאני רוצה להשמיע לכם, הוא הוציא אלבום מעולה, קוראים לו יאנה.
הוא
מעולה מאוד, הוא גם שחקן, הוא שיחק באלומים, הוא בחור צעיר, הוא בן 23 במקור מבאר שבע, ומה שאני מאוד אוהב ביאנה ובאלבום הזה בכלל זה שאנחנו חיים בתקופה שבה יש המון ראפרים, והוא ראפר והוא גם ראפר אחלה, אבל הוא זמר מעולה, ברמה שאני התלבטתי המון המון איזה שיר מהאלבום אני רוצה לבחור, בחרתי בשיר שקוראים לו לא פשוט כי הוא מעולה, אבל אני ממליץ לכולם גם לשמוע את האלבום וגם לשמוע ספציפית את השיר שהוא שמו של האלבום, סיבה לכלום, שהוא פשוט בלדה מרסקת שכאילו אמרתי ב-8:20 אני
חרם
על האנשים, אבל באמת
וזה יא מקף נה
בדיוק, המלצה חמה, זה נקרא לא פשוט.
יפה.
נכון?
יאנה. טוב, אני חייב שנייה להתעכב על איזה עובדה.
קשה.
נכון, אמרנו אשך ואשך וזה? צריך להגיד אשך.
די, חקיביתי שלא תגיד את זה, באמת?
כן, לא ידעתי.
מי, אני אגיד אשך, הסתכלו עליי כמו לסבית. שכזה, את לא מכירה, כנראה, היא לא מכירה. היא לא ראתה בחיים. אני לא הולכת להגיד אשך, אני מתנצלת.
אשכרה אשך, זה משנה לי את החיים.
זה כמו חרק וחרק.
כן.
כן?
כן.
כן, כן, כן.
אשך? מה זה הדבר הזה?
מי אמר לך את זה?
מישהו שלח לי, מישהו שלח לי,
כאילו
מישהו, איש, שמבין כאילו עברי, יודע עברי, ובדקתי, ואכן אשך הוא אשך. אני, הרי, אם כותבים
טל
במקלדת, וזה על עברית, יוצא אשך, מסתבר. לא אשך. השתנו לי, אז רגע, איך זה בצורת הרבים של זה?
לא, זה עדיין השכים, כמו חרקים, חרק וחרקים.
נכון.
שכבה שכים.
עכשיו לך תדע, זה נראה לך מובן מאליו, אבל פתאום יבוא לך יגדו, לא?
זה אושוחום.
קולומביה. כמה אושוחום יש בקולומביה.
מעט מאוד אגב. הבוקר הזה אנחנו עם Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה, חברה לביטוח, המציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספיכם ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו כוכבית 3494 או ייכנסו לאתר Best Invest. והבוקר אתם מספרים לנו במה אתם מושקעים, לא כסף, השקעה של אנרגיה, של מאמץ, של הזמן שלכם, משהו שהשקעתם בו בטירוף, זה השתלם או שאתם עדיין מושקעים. סיפרה לנו מאזינה נעמה בשעה הקודמת איך כל החיים של הסביב ריצה ב-20 השנים האחרונות, היא אומרת אולי היה יומיים, שלושה שהיא לא יצאה לרוץ בבוקר, מרתונים, חצי מרתון וזה.
כולל ימי לידה שלה.
כן, 12 שעות לפני הריצה.
לפני הלידה.
לפני הלידה.
לפני הריצה, זהו.
לא, היא ילדה 12 שעות אחרי. והמאזין דניאל סיפר על תחביביו הדורשניים בעישון בשר ו... בישול בירה ביתי. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. במה אתם מושקעים? אנרגיה, זמן, משאבים? ספרו.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר להשקעה בחסות Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה חברה לביטוח, המציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספיכם ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו כוכבית 3494 או ייכנסו לאתר.
מורן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי מורן, מה שלומך?
בסדר. קודם כל אני רוצה למסור דש לכל עובדי שורט הבת שני, כי כולם מאזינים לכם בדרך לעבודה, אז עכשיו הם יזהו אותי.
מה זה שורט הבת שני? אתם מרקחת. זה בתם מרקחת, נכון?
עם אוריינטציה טבעית.
שנה הבאה חוגג 100 שנה.
וואו.
כן, היה ויש בקינג ג'ורג'
פינת דיזינגוף כזה.
כן, כן,
פינת דיזינגוף.
בדיוק שם, תבוא לבקר.
קניתי שם פעם אחת לפני עשור, אתם מסמסים לי כל 4 ימים כאלה. בערך.
לא, רק ביום הולדת אנחנו שולחים ומביאים מתנה.
מורן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה, חברה לביטוח. מציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספיכם ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו 3494 או היכנסו לאתר. מורן, במה את מושקעת? אתם מספרים לנו הבוקר על זמן, אנרגיות, לא דברים כספיים.
אוקיי, קודם כל תודה. ככה, לפני נובמבר, לפני כמעט שנתיים, חזרתי מהעבודה, אני שומעת שיר בוסנובה בברזילאית, נדלקת עליו, לא שמעתי בחיים. בפירור האחרון של הבטריה, עושה שזם, מוצאת את השיר, בדיוק נגמר, טק, עליתי על השיר. ונדלקתי עליו, לא יצא לי הפזמון מהראש, הפזמון בייבי בייבי, אמרתי, יש לי בדודה זמרת, שאני מעריצה ומבחינתי אין משהו שהיא לא מסוגלת לעשות, ואמרתי, תקשיבי, בוא נעים, כותבים לזה מילים בעברית, זה יכול להיות להיט, זה ממש שיר מדליק. והיא לא פריירית שדה, אומרת לי, אין בעיה, בואי נראה אותך, כאילו כל אחד קם בבוקר זורק עליי את הרעיונות שלו. אמרתי, וואלה, היא צודקת. התחלתי כאילו כל פעם שאני חוזרת מהעבודה, תודה לאל יש פקקים, רק כאילו שומעת השיר וחוזרת וחוזרת וממציאה לזה מילים ובודקת את עצמי ועובדת על זה, ויאללה, עשינו, כתבנו מילים לשיר ואמרנו הולכים עם זה קדימה. עכשיו אנחנו מגלים שצריך לקבל אישור מברזיל, כי המלחין עדיין חי.
מי המלחין? מי המלחין?
קייטנו ולוזו.
קייטנו ולוזו, אפילו הופיע בישראל כמה פעמים.
כן, כן, נו, עכשיו בכלל לא היה סיכוי, נראה לי שהוא יסכים, אבל התחלנו לעשות תוכנית, איך אנחנו גורמות לו להתייחס אלינו. הבן אדם בן איזה 90, יש לו פייסבוק,
הם בדרך כלל מתייחסים מאוד מהר.
אם זה כסף פוטנציאלי, כאילו, למה לא?
לא, הם מתייחסים מאוד מאוד מהר.
מי מתייחסים? האולפנים, אבל הוא בכלל לא.
ניסיתם לפנות אליו?
ממש, אנחנו הצלחתי להגיע בסוף, עשינו אסטרטגיות, יש לו אינסטגרם ממש ממש פעיל, אז אמרנו טוב, אנחנו מטרידות אותו בתגובות באינסטגרם, תרגמתי איזה 100 בדיחות קרש.
יואו, תשמעי, את מדהימה.
לברזילאית, אמרתי איך אני מושכת, כן, לפורטוגזית, אמרתי איך אני מושכת את תשומת לב שלו, כתבנו מכתב, מה, לא? בסוף הגענו לאולפנים. כל יום הייתי מתקשרת לברזיל, אומרים לי, חוליו לא נמצא, תקשרי מחר, יש עכשיו חג, או ככה, ככה, ככה.
פסטה ז'ניניה ופסטה ז'וליניה, כן.
כן, משהו כזה, הוא בדיוק רוקד, יש פסטיבל, אתה מדבר? בסוף, הכוכבים הסתדרו, ענו לנו בטלפון, נתנו לנו את המיילים הנכונים, נתנו לנו אור ירוק, ואז, אוקיי, מתחילים לחפש אולפן ולהיות רציניים עם הדבר הזה.
אור ירוק אבל בעבור תשלום, זאת אומרת שילמתם, פשוט אמרו שילמתם על זה?
לא, העניין הוא שברגע שבעזרת השם יצא השיר, אז נרשום אותו, ואז הוא מקבל את התכולות שלו.
כן, את התמלוגים, אבל אוקיי.
כן, כאילו לא היה צריך לשלם לו, אבל כן לעשות את הרישום כמו שצריך. ומאון לצנון תקופה אחר כך, וגם אוקטובר, טרף את הקלפים, הגיע הזמן הנכון, חסכנו שקל בשקל, נכנסנו חודש שעבר פעם ראשונה לאולפן.
רגע, מי שרה את זה?
אבא דודה.
אבא דודה יזמרת?
חן אדרי המדהימה, מהפולה, שבמקרה אתמול היה לה הופעת מימונה, ועכשיו אני אוספת אותה לרכבת, אז אם ככה בא לכם...
היא לידך, אני צורחת, אני לא מאמינה.
אם בא לכם דוגמית מהשיר...
והנה, השמעה בחורה...
נקרא בייבי של גל קוסטה, ובעזרת השם...
רגע.
גל קוסטה יזמרת. קייטנו ולוזו הלחין את השיר.
כן, ולשיר קוראים בייבי. חן אדרי זה אבא דודה.
אני מורן עכשיו כתבתי מילים בעברית, כן, וחן אדרי.
מורן כתבה, תרגמה מורן.
לא תרגמתי, ממש לא.
כתב מילים חדשות.
השיר הוא עם מסר אדיר לכל בנות ה-30 פלוס שמקפיאות ביציות ועדיין ממשיכות לשרוף עוד 10 שנים על דושים.
אני שרופה עלייך.
אז לשיר קוראים בעברית גם בייבי?
בבי אבל.
בבי?
כן, ממש כתבת מחדש, אני מבינה.
עוד פעם, איך?
B-E-B-Y.
בבי.
אבל זה רק אתם יודעים מה? הנה, היא פה לידי, אתם רוצים לשמוע קטע מהפזמון?
ברור.
אני חייבת, אבל זה בוסנו. זה כאילו לדמיין ליווי בסונובה?
אומר לי בואי, בבי, בבי, לא אומר תישארי. תסביר להם את ההבדל בין בואי לתישארי.
אני מסתובב
ואני... כל אחד יגיד לך תישארי. מעלה אותי לשידור ברדיו ללא קפה.
טוב, אתן מדהימות.
ככה, קשה לפתוח את הכל כאילו על הבוקר, בטח אחרי לילה של הופעה.
כן, לא, זה...
אבל היא עשתה את זה מדהים.
בעזרת השם, שיהיה את השיר מוכן, אני אשלח לכם אותו.
ברור, אנחנו נשמיע אותו.
ובחורה.
ותסבירי לנו מה ההבדל בין...
וכל מי ששומע אותו באמת מקבל צמרמורת. וזה לחן מטורף, עם כנורות וגיטרות, ובאמת...
רגע, קיבלתם את הפלייבק המקורי לעבוד איתו, או שהייתם צריכות להקליט פה מחדש? נגנים והכל.
לא, מקליטים אותו מחדש, הם לא כאלה נדיבים, הנה בואי תקחי, אבל שוב, בגלל שזה שיר כל כך עשיר מבחינה מוזיקלית, הולכים לעשות אותו כמו שצריך, מכל הלב, לא סתם חיכינו, חסכנו את הכסף, ובעזרת השם.
מדהים.
מדהים, מדהים, פשוט מדהים.
והכל כי שמעת אותו במקרה ובפירורי הסוללה האחרונים, שיזמת אותו והצלחת להגיע אל גל קוסטה.
יואו, את אשת חזון, את באמת, את מדהימה אותי.
זה כיף, זה כיף, פתאום להידלק על משהו וללכת עליו עד הסוף.
זה בדיוק ככה, וזה ממש מרגש, זה הפך להיות הבייבי הקטן שלנו.
רגע, זה עדיין לא התחיל.
בייבי הקטן שלכם.
הקפאנו אותו, תכף אנחנו נפשיר אותו וישיר. טוב, מורן.
כן, מורן וחן.
מורן וחן, תודה רבה.
רגע, אני רוצה לשמוע קצת מחן. תן.
רגע, את מחממת את הכל?
כועסת שאין לה את הקפה.
אמונה את מוס. בבי, בבי, לא אומר לי בואי. בבי, בבי,
לא ותשארי. אתה מביא לנו שני קפה ללא המעפה.
אני היום הכל חרטה בעיר הזאת, גם הקפה עם חלב בלי חלב, הסוכר הוא לא עם סוכר באמת.
יפה, מסבירה לנו גם את הדימויים, שלא נחשוב שזה שיר, לא, שלא נחשוב שזה שיר כאילו סתם פשוט, שחיפשה חרוזים, לא, זה יפה.
אין שיר סתם פה, היא חצתה ימים כדי להגיע לשיר הזה.
יש פה מסר, האמת, יש לי חברה רווקה, שרק מהסיפורים שלה בתל אביב.
אפשר לעשות אלבום.
הגיע בול.
טוב, מורן, היה כיף לדבר איתך, וכן, כמובן, תודה רבה. תשלחו את השיר כאילו שהוא מוכן.
חשבו, אני מושקעת בכן עכשיו.
ברמות.
תודה.
ביי, בוקר טוב.
ביי, נו, בגלל זה איחרתי.
ביי.
ביי.
שלום איילת.
היי.
איילת. קלית.
איילת, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, כמו מורן.
תודה רבה.
Best Invest, פוליסת חיסכון והשקעה מבית הכשרה חברה לביטוח, מציעה 21 מסלולי השקעה לפיזור כספיכם ושילוב בין 6 בתי השקעה ללא אירוע מס. חייגו 3494 או ייכנסו לאתר. ספרי בבקשה איילת, במה את מושקעת?
אז אני מושקעת בעבודות בית ספר של הילדים שלי. ברמה הכי גבוהה ביותר הניתנת לדמיון.
כן.
כן, זה התחיל בגן, שביקשו להסביר על מערכת השמש, ואז אני עם התחרותיות שלי כמובן אמרתי, טוב, מה הסביר עכשיו? קרטונים, צבעים, עניינים, מעמידה מערכת לת-ממדית.
מהמם.
כן, וזה המשיך לבית ספר, כל מיני עבודות, כולל עבודות... יצירתיות או במדעים, אם צריך לתאר תופעת טבע, הולכת לשדות, מצלמת דברים, חוקרת על זה באינטרנט. כמובן אני מושיבה אותם. אז זה נע בידת המעורבות בין ילד
מה זאת מושיבה אותם?
תראה, אני יושבת לידם ואני אומרת להם כאילו, טוב, צריך לעשות עבודה נגיד באזרחות. אז הילד יושב לידי ורואה את המקורות.
רואה איך אמא שלו עושה את העבודה?
לא.
והוא בטלפון, נכון?
זה רמת מעורבות. הבכור היה יושב וכאילו באמת לומד איתי וזה ועניינים וזוויות ועושים עבודות. דרך אגב, עבודה אחת שהייתה עבודה חליף בגרות הוחזרה לו בטענה שזה עבודה ברמה אקדמית.
כי את עשית אותה.
כן, היא הוחזרה לך למעשה, הילד.
מה לעשות? אבל כאילו עם האקדמיים, בסדר. אבל באמת השני הוא באמת כבר ברמה של אני ליד המחשב, הוא שוכב במיטה בטלפון. שוב. אומרת לו, רגע, אז נכתוב ככה וככה, כי היה כתוב ככה וככה, אומר כן, כן. כי הוא לא מרים את העיניים מהטלפון. זה לא קורה. אבל עבודות מאוד 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 יפות, ברמה גבוהה מאוד, ואני לומדת המון. אני ממש משכילה.
במה את עסוקה עכשיו? איזה עבודות את מגישה עכשיו?
מה?
על מה את עובדת עכשיו?
על מה את?
על מה אני עובדת עכשיו? היה לי על ניתוח שירה.
ניתוח שירה?
כן.
עבודה בספרות כאילו?
כן.
מה ניתחת? איזה שיר ניתחת?
אפילו שהיא מציגה את זה, זה כבר בגבוה. ניתוח שירה.
כן.
זה כזה, לא, אז זה עבודה בספרות.
אבל זה לא עבודה. היום לא נותנים להם סתם נתח 6 שירים. יש היום שאלות, ואז מהשאלות הם צריכים לקחת שירים שמתאימים לשאלה. נגיד, מהי חשיבות האמונה בזמן משבר, ואז אתה מתחיל לנתח את זה וכן הלאה.
כן, אתה מתחיל. את מתחילה לנתח את זה.
זאת אומרת, הם מביאים מהשירים שהם מכירים.
זה מעניין.
לא, גם וגם.
כי זה כאילו...
זה פתח
ל-ChatGPT.
לא, אבל זה פתח לססון שאולוב להיכנס
לתוכנית
הלימודים. כן, נכון. ואז זה אולי באמת יותר מחבר אותם.
אם זה לצד גם דברים יותר קלאסיים.
כן, זה צריך להיות.
ברור, ברור.
כן, כן, כן.
יהיה ביאליק.
תגידי, אבל למה את עושה את זה? בואי, אנחנו מדי מתרכזים בתוכן, וזה לא הדבר החשוב פה.
לא, לא, אני אסביר לכם. אני אסביר לכם למה אני עושה את זה. א', כי אני נהנה. וב', כי אני יודעת, אין לי את זה.
אין הסבר, אה? פשוט תתני להם לעשות באמת לבד, זה כאילו זה גם לא, ודאי שזה לא הגון ולא הוגן, אבל גם זה שאת כאילו מתרגשת מהציונים הגבוהים, זה, אולי תלכי לעשות תחרויות ריצה גם עם ילדים בכיתה ג'
זה
יודע, אני
שרה לבעלים.
לא, אבל זאת מה זה מחמאה לקבל העבודה ברמה אקדמית? קצת את מתמכרת לזה, אני מרגישה.
לא, זה נורא, זה גם מעניין לי. אני באמת לומדת.
זה כיף, זה כיף.
כן.
גם יש לך תירוץ טוב. כן, כן.
זה לא לימוד. טוב, איילת, תודה רבה.
תודה.
כיף.
אולי תני לו לעבור על העבודה שלך, אם הוא יכול לעבור עליה, ולערוך אותה, ולשנמך.
לסכם.
האמת היא שאני כמובן מקצינה את זה, הם בסדר, חמודים הילדים.
כן, כן.
כן, כן.
פעם באה שהוא בטלפון ואת כאילו יושבת על המחשב בעצבים.
לא, לא,
תזכרי כמה הוא בסדר. תודה רבה, איילת, בוקר טוב.
ביי ביי.
ביי, נחלק, אני חושב גם.
מה, 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 סליחה, סליחה.
מה?
עם כל הכבוד והאהבה לאיילת, הפרס, אם יש פרס גדול, הוא צריך ללכת למורן ולכן.
טוב, אוקיי.
אני אלחם על זה עד טיפה דמי האחרונה, אז כאילו זה היה...
לא צריך, לא צריך להילחם עד כדי, כן, הכל בסדר.
מצוין.
אז 600 שקלים נוספים.
זה נקרת.
למורן, ובהצלחה עם השיר, יאללה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אנחנו רוצים להזכיר לכם את הפרויקט המיוחד שלנו, תמיד יחכו לך, שירים, פלייליסטים של שירים שנבנו יחד עם בני ובנות המשפחה וחברים וחברות של חטופים, חטופים שבעזה כבר 208 ימים, זה לא יאמן שאנחנו בכלל אומרים את המספר הזה והוא כל כך גבוה, 208 ימים. עכשיו נאמר שלום לאורלי, אמא של דניאלה גלבוע. היי אורלי.
שלום.
היי.
אז דניאלה, חטופה בעזה, מהשבעה באוקטובר, מה שלומך, קודם כל, איך את בימים האלה?
מה שלומי? האמת לאחרונה ששואלים אותי, אז אני אומרת חרה, תודה, סליחה למילה. מתחילה, פשוט מפסיקה בעצם להיות... מנומסת יותר מדי, כי באמת זו הרגשה, לא חשבתי שנגיע למניין הימים, עכשיו שאמרת 208 ימים זה קצת עיקה בי, כי אני אחרי ה-200 יום כבר הפסקתי לספור, פשוט נשמע לי מספר הזוי כשלעצמו 200 ימים. כן, זה ימים, ימים מאוד קשים, יחד עם זאת אנחנו ככה, אני מרשה לעצמי להיות... קצת יותר אופטימית בימים האחרונים, בתקווה שמשהו יקרה.
כן, זה לא נורא, שוב, אני מהצד ולא חווה את זה במין הסתם בכלל בעוצמה כמו שאתם, ובכאב, אבל שכבר, כאילו היינו בלופ הזה שזה עוד רגע קורה, ואז הפחד להתאכזב שוב.
נכון, זה איזשהו מאבק פנימי כזה של מצד אחד, באמת לא להיסחף במחשבות וב... באמת באופטימיות, אבל מצד שני אני כן מעודכנת, ככה מנסה להתעדכן, יש לי כן איזשהו קשר כבר שיצרנו קבוצת החיילות עם כל מקבלי ההחלטות, אז אנחנו ככה כן מתעדכנים ממקור ראשון, וכן מקבלים את הרושם שהפעם זה קצת שונה אולי מפעמים קודמות, שכן יש איזושהי התכנות לעסקה, ואני מקווה באמת שהפעם זה יקרה. אז אני כן מרשה לעצמי קצת, כן, להיות עם תקווה מסוימת.
ספרי על דניאלה. היא ממש ציינה, לא אומרים הרי חגגה, היא בת 20, הייתה בת 20 לפני חודש וקצת.
שרה יפהפה.
כן, דניאלה שלי, קודם כל השם המקורי, השם הרשמי שלה הוא דניאל. ככה קראתי לה כשהיא נולדה, אנחנו הוספנו את האות A כשבועיים אחרי האירוע, בעצם כאיזשהו אקט של שמירה נוספת עליה, ככה אנחנו מאמינים שזה באמת תורם לעניין. אז קוראים לה דניאלה עכשיו, אני מקווה, אתה יודע, אני עולה לרדיו, כל פעם שאני עולה לרדיו, אני ככה, יש בי איזושהי תקווה שאולי היא שומעת אותנו, אז אני ככה מציינת קודם כל את זה, שתדע שזוהי, שמתכוונים אליה.
שאת עכשיו דניאלה.
כן, בדיוק. אז דניאלה היא הבת הבכורה שלי, באמת חגיגה, צינה 20, ואנחנו האמת חגגנו לה את זה, עד כמה שזה נשמע קצת הזוי, עשינו מסיבה, חבר שלה, יש לה חבר 7 שנים מכיתה זין, רואי, שהוא ככה שאלתי אותו איך אנחנו מציינים את היום הזה, זה אומר בואי נציין את זה כמו שהיא הייתה רוצה, אז ארגנו מסיבה גדולה עם החברים שלה, עם ככה כמה מבני המשפחה בג'יימס בפתח תקווה, באמת עשינו אירוע באמת מהסרטים, כולל די-ג'יי, כולל שתייה, כולל לוגה כזו מאוד מפונפנת ובלונים, וכאילו רק היא הייתה חסרה שם. אבל ממש היה חשוב לנו לעשות את זה. עד היום הבלונים ככה, עשינו ככה מין בלונים מעוצבים כאלה, אז עד היום זה מחכה לה בחדר. ואז דניאלה היא למדה בעצם בכיתת מוזיקה מכיתה זין עד י"ב, סיימה בהצטיינות מגמת מוזיקה. המוזיקה היא באמת משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים שלה.
מנגנת בפסנתר, נכון?
היא מנגנת בפסנתר, היא יוצרת, היא כותבת מוזיקה, היא שרה. היא באמת, לא כי הבת שלי, אלא באמת היא מוכשרת מאוד. גם יצאנו להשמיע את החומרים שלה לכל מיני זמרים ככה שהיא אוהבת, ומאוד מאוד התלהבו מהחומרים שלה, ואני באמת מחכה ליום שהיא חוזרת, ואני ככה מספרת לה כמובן על כל מה שהיה כשהיא לא הייתה פה, ובין היתר אומרת לה, זהו, יש לך את הבסיס לעשות את מה שאת באמת רצית כל החיים, ולהיות זמרת מפורסמת ולעשות במוזיקה וציל הדרך, מה שנקרא.
כן, אני חושבת שיסמין מועלם מאוד מאוד אף על דניאלה ועל איך שהיא שרה מאוד, כן.
נכון, יסמין היא זמרת שדניאלה מאוד מאוד מחוברת אליה, וזה באמת הדבר, נראה לי אחד הראשונים שאני הולכת להגיד לה, שיסמין כאילו אף על החומר שלה, זה פשוט הולך לעשות את זה, באמת, זה מאוד מרגש.
את יודעת, ואולי באמת אם איזשהו סיכוי שומעת אותנו עכשיו, זה בטח גם משהו שקצת אולי שמח אותה אולי אפילו.
כן, זה מאוד, כן.
אז אנחנו נשמע שיר שנקרא תחזיקי מעמד, שכתבה ושרה שחר מנשה, שהיא גם כן. חברה שלה, נכון? הם גדלו ביחד,
נכון, נכון.
היו ביחד בכל מיני הרכבים מוזיקליים.
נכון, וואו, זה שיר מדהים, מאוד מאוד מרגש, מאוד משקף את ככה באמת רגשי הלב ככה שלי. היא ממש הצליחה לקלוע באמת למחשבות ולדאגות, ובאמת כל פעם שאני שומע את השיר הזה הוא ככה מאוד מאוד מרגש אותי.
כן. אז אורלי, קודם כל תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה.
אני חייבת להגיד לכם שבחיים הקודמים שלי, אני אומרת, עד השבעה לאוקטובר הייתי שומעת אתכם כל יום בבוקר בדרך לעבודה, ואף פעם לא חשבתי שאני אהיה מאלה שיעלו לרדיו, בטח לא בנסיבות כאלה. אבל אני, כן, אני באמת מרגש אותי שאתם גם עושים את הפינה הזו, באמת נותנים את המקום באמת לחטופים, ולהגיד שזה הדבר הכי חשוב שיש לנו עכשיו, זה להחזיר אותם.
נתפלל שפעם הבאה שתדברי איתנו זה כדי להציג את השיר של דניאלה ויסמין, המשותף.
אמן, אמן, תודה, תודה רבה.
ושהפעם האופטימיות באמת גם תספרי, ושכולם יחזרו מהר מהר. אורלי, תודה רבה.
תודה לך.
חברה שלי, מה הם עשו לך?
כן, זה מצמרר.
ממש, גם במהלך השיר שלחו לי הרבה הודעות מה זה השיר, מה זה, אז תחזיקי מעמד של שחר מנשה.
וזה בפלייליסט, בפרויקט הפלייליסטים שלנו של החטופים והחטופות, תמיד יחכו לך, זה בפלייליסט של דניאלה גלבוע.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
איי, עצבים בכל הגוף.
מה קרה?
עצבים בכל הגוף. אורית סטרוק התבטאה הבוקר. אני לא יודעת איפה היא אמרה את זה, פתאום קפץ לי באיזה פוש שהרתיח לי את הדם. היא אמרה, מאות אלפי חיילים יצאו להילחם לממשלה שזורקת את זה לפח בשביל להציל 22 או 33 אנשים. אין זכות קיום לממשלה כזאת, זאת אומרת.
שכאילו בשביל להציל, בשביל רק במרכאות כן, 22 כן. אנשים
כן.
אין זכות קיום,
ככה
שזה יהיה לזרוק הכל לפח.
עכשיו אנחנו הרגע דיברנו
עם אמא שמשתגעת מדאגה,
שאתם יודעים, אנחנו לפעמים אנחנו מדברים בשיחות האלה ואנחנו אומרים, יו, אין מספיק זמן כדי להבין כמה הבן אדם, החטופה, החטוף, היו עולם ומלואו.
ועדיין, והם עדיין.
כן, ועדיין, והם עולם ומלואו, ולדבר ככה בזמן, וכאילו ממש סיימנו את השיחה, והפוש הזה עלה, ואני אומרת, מה זה הניתוק, לא יודעת, זה לא אנושי. זה פשוט לא אנושי. עזבו פוליטיקה, לא פוליטיקה. זה לא אנושי. איפה את, גברת? גם, זה משיחי.
גם הדבר, כן, זה שם כאילו אמונה שאפשר להשמיד. בעוד שתמיד הבחירה היא בין שני דברים גרועים בסופו של דבר, וכרגע כנראה הדבר היותר, מה זה כרגע? אני בטוח בזה שהדבר היותר חשוב הוא כן להחזיר כמה שיותר אנשים בחיים ולטפל בחמאס ובעזה. אפשר יהיה לעשות את זה גם אחר כך, ואם לא עכשיו מיידית, אז עוד שנה, שנתיים, חמש, איכשהו לעשות את זה. אבל חשוב האנשים האלה שמיעוטם עדיין בחיים, מיעוטם עדיין בחיים.
וגם נניח והיא חושבת אחרת, כן? ונניח שדעתה המלומדת היא שאם לא נטפל עכשיו בבעיית עזה, אז הנזק המצטבר יהיה יותר... למה להגיד את זה בצורה כל כך חסרת רגישות? למה ההתעקשות הזאת, גם ספציפית של אורית סטרוק, להגיד כל פעם את הדברים הכי חסרי רגישות, הכי באמת מגעילים ו...
כאילו באיזה אופן מטריס להיות, ממש, לדבר כמו בהמה גסה.
מול מי את מטריסה? אופן,
בכבדות לב שכזאת, בערלות לב.
ערלות לב.
זה...
שהיא מבחירה, היא כבר סדרתית, היא מבחירה.
זה אופי זה... אבל, זה אופי וזה משפחה וזה זה, הייתי אומר, אתה יודע, תחשבי שזה היה הבן שלך שם באז, אבל אני הזכרתי מי הבן שלה. הבן שלה, הוא חטף לפני איזה 15 שנה, משהו כזה, פלסטיני בן 15, קפט אותו, התעלל בו, הותיר אותו פצוע ערום וללא הכרה, ישב שנתיים וחצי בכלא בגלל הדבר הזה, וזה הבן שלה, כן? אז אם זה, זאת המשפחה הגרעינית, פלא שאין שום רגישות או חמלה כלפי האחר שסובל וקשה לו.
שכחה מה זה להיות יהודייה, כנראה.
כן?
יש, ניכר.
פשוט עצוב. עוד סטרפיות.
אני יודע שלא הספקתי, אני רואה שאנחנו פשוט על הסף של להיסחף לתוך השיחה הזאת.
נכון, בוא נעצור את זה.
לא, קשה שלא.
קשה, כי זה מאוד מתסכל, ויש פה באמת דברים כל כך קריטיים על הפרק. באמת דיברנו עם אמא של דניאלה לפני כמה דקות, שומע את זה, ואתה אומר... טוב, גם היינו שם כל כך, זה באמת, מכונת המלחמה היא טובה והיא ידועה, אבל כרגע צריך את ה... צריך לעשות כמה שיותר בשביל להחזיר כמה שיותר.
מאה אחוז.
עכשיו שוב אני...
נעשה, מה? נעשה שיר?
שיר? שאחריו לא יישאר זמן ל...
להמלצה. וואי, בהצלחה לעדן גולן.
לגמרי.
צריך מילים גדולות, רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
אני רק אעדכן שבאימורים אנחנו במקום
שבע, נכון?
שישי.
עלינו? אחרי החזרה הראשונה של אתמול?
החזרה הראשונה.
וואלה, יופי.
לא, כבר עלינו לפני החזרה הראשונה, אומרים שהחזרה הראשונה הייתה טובה, אבל שתדעו שתמיד אומרים שהחזרה הראשונה הייתה טובה.
כן. אם נגיע גבוה, יגידו זה בגלל שאמפתיה על השבעה באוקטובר, אם נגיע נמוך, יגידו כי אתם מדינה רצחנית, ג'נוסייד.
נכון, אבל השיר... אם נגיע באמצע...
אז יגידו שיר בינון.
לא, אבל השיר אובייקטיבית טוב. הוא לא כזה...
הוא לא רע, שיר לא רע בכלל.
הוא לא כאילו שיר שהוא גרוע. שיר טוב, שיר טוב.
כן. תקשיבו, די, אני הולך על זה פשוט.
יאללה. הדבר... לא, רק לפני רציתי... לא, סתם. יאללה, כך, כך.
יש סדרה חדשה שאני ממש ממש נהנה ממנה, שקוראים לה Fallout. Fallout זה באמזון פריים. Fallout זה, זאת סדרה פוסט-אפוקליפטית כזאת, שהיא בעצם נוסדה אחרי סדרת משחקי מחשב מאוד 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 מצליחה ומוכרת, שהתחילה בשנות ה-90 שקוראים לה Fallout. היא זיכיון כזה מתגלגל, יש לה המשכים ל-Fallout ומשחקי צד, כולל אפילו פינבול Fallout. באמת, זה אחת מסדרות המשחקים הגדולות והמצליחות ביותר.
שיחקת פולאוט?
ואף פעם לא שיחקתי פולאוט.
אני גם לא הצלחתי.
אתה יודע מה, אולי אני חושב שאולי את הראשון ב-90s, אבל אני לא מסוגל לזכור, אין לי שום דרך לזכור, יכול להיות.
זה מהמשחקים האלה שמישהו שאני מכיר ממש חפר לי, שאני חייב לשחק אותם, ואז ניסיתי וזה כאילו...
לא יודע, אתה יודע מה, יכול להיות ששיחקתי, אז הייתי כותב גם ביקורות משחקי מחשב במעריב לנוער.
וואו.
אז אולי שיחקתי בזה קצת וכתבתי, אני לא זוכר.
יואו, זה גיג.
חבל על הזמן, אחד דברים המהנים. בקיצור, זה באמזון פריים, עשו סדרה שהיא מאוד מאוד דומה, כי ראיתי סרטוני יוטיוב כאלה גם, Fallout TV Series versus The Game, יש ממש דברים. זה מאוד גור, במובן הזה שיש הרבה כזה ראשים נערפים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה איכשהו קצת קומיקסי, וזה גם עשוי טוב, זה כיף, זה... הסיפור הוא שבעצם אנחנו באיזה מין עתיד קרוב שהוא קצת רטרו, ואז יש מלחמה גרעינית, והסדרה מתחילה ב-200 שנים אחרי הפצצה הגרעינית. ושהיא, כאמור, היא לא קרתה בעתיד שלנו, היא לא קרתה בהווה שלנו, היא קרתה בקצת קדימה, אבל שהוא קצת קדימה, שהוא קצת אחורה, גם זה משהו מין סלט זמנים.
איך אוהבים עכשיו את הסלט זמנים הזה?
כן, רק שזה משנות ה-90.
כן.
הנה, זה גם עוד סלט זמנים. בדיוק. איך אוהבים בעבר, בעתיד?
כן.
וזה עשוי טוב. זה כיף, זה מעניין, זה באמת לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, זה לא מתאמץ. זה, יש המון סדרות כאלה פוסט-אפוקליפטיות שהם נוער, עכשיו מסרים על האדם שישמיד את הזה. מבינים לבד, אוקיי? מבינים לבד, כי יש שם המון, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל ממש מומלץ בחום. זה לא איזה עילוי שישנה את חייכם, אבל זה ממש טוב, כן? Fallout אמזון.
שחקנים מוכרים?
לא, ממש לא. יש איזה, הגיבורה הראשית לוסי, היא כאילו שיחקה באיזה סדרה בריטית כזאת. מה שכן אני אוהב בסדרות האלה שמבוססות על משחקי מחשב, זה שגם הצילום הוא מפרגן למשחק. יש כאילו שוטים מחשביים כאלה. כאילו הגיבורה כזה פתאום מלמטה, כזה עם... רואים שזה שפה של וידאו גיימס. וזה כיף למי שמכיר את הוידאו גיימס, כאילו זה עוד דבר קטן כזה נחמד.
זה גם עדות לכמה התעשייה של וידאו גיימס היא כל כך גדולה, שאשכרה להתחיל להיות מבוסס על משחק מחשב זה כבר יתרון, כי אתה מגיע עם כל כך הרבה קהל של אנשים ששיחקו במשחק הזה. זה מטורף.
כן, זה חלק מבאמת תוכנית כבר שיווקית שהיא בתוך... היא אינרנטית בתוך התוכן.
עשיתי על זה חפירה קצת לילדים שלי, שהסברתי להם שפעם היו סרטים וסדרות, והיו עושים להם משחקי מחשב. היום, כיוון שתעשיית הגיימינג היא גדולה מתעשיית הקולנוע, היא גדולה מכל הוליווד בספרות, לדעתי אפילו תעשיית הגיימינג היא גדולה מתעשיית הטלוויזיה והקולנוע ביחד.
רק GTA לבד, זה הפרנצ'ייז הכי מצליח בהיסטוריה, יותר מכל סרט, יותר מכל משחק, יותר מכל סדרה, יותר מהכל.
אז היום התהפך הכיוון, כלומר, יש את המשחקים המצליחים, ואז עושים להם סדרות כדי לאכול קצת מהפירורים שהגיימינג משאיר. היה את זה עם Last of Us בשנה שעברה, עכשיו עם Fallout, וזה... עולם מעניין שאנחנו חיים בו.
אומרים שבעתיד הסרטים יהיו מבוססים על משחקי המחשב, שיהיו מבוססים על תוכניות רדיו דווקא, שהן יהיו הפרנצ'ייז.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync. היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
שינו פה את השעון, עכשיו רואים את התאריך. אז חג הפועלים שמח.
חג הפועלים.
כן, בהחלט.
חגגתם?
את קיבוצניקית לשעבר, אז בטח זה יותר משמעותי בילדותך היה, לא? או שזה לא שייך, כאילו, קיבוץ שלך לא היה...
אם אני זוכרת נכון, ובטח ההורים שלי יחטפו טלפונים תכף, באחד במאי היה דגל אדום ברחבה של החדר אוכל. ליד דגל ישראל, אם אני זוכרת נכון.
ולא לימודים ולא זה?
לא, לא צריך להקסים.
כן?
אני לא ממש למדנו, אתה יודע, בכל מקרה.
קיבוץ.
אני לא יודעת איך לקשור את זה, אבל איי, יחליפו אותנו פועלים, זה, אפשר לדחוף פה את זה משהו.
יאללה, תכניסי.
אנחנו הולכים לדבר על הדור הבא של AI. יש הרבה דיבור וניסיונות לעשות wearable AI. בעצם לשים את הבינה המלאכותית שתקיף אותנו כל הזמן. ודיברנו על כל מיני סטארט-אפים שמנסים לעשות את זה בכל מיני מקומות. דיברנו על rewind שמקליטים את כל המחשב שלנו ורוצים להחליף את הזיכרון. ואז הם פיתחו טיליון כזה שעושה אותו דבר, אבל לכל החיים. והחברה אולי הכי מדוברת בתחום הזה, Humane AI, שמייצרת סיכת AI, ששמים אותה על הבגד, והיא אמורה להיות הוויר virtual assistant שלנו, שללוות אותנו לאורך כל היום. אז הם השיקו מוצר, חברה נוספת שקוראים לה רביט. האמת, אני לא זוכרת איך קוראים לחברה, אבל המוצר קוראים לה רביט.
שדיברנו עליו שהוא מייצר ממשק ב-AI, שזה כאילו הגאונות שלו. רביט R3 הזה.
כן, R1. אנחנו לא
יודעים.
אולי 3 יעבור.
אני בעתיד, אחותי, אני כבר ב-R3.
R3 זה קונדומים, לא?
כן.
יכול להיות, קונדום AI.
זה אגב השוק הבא של ה-AI.
כי באמת שזה הרגעים שבהם יש הכי מעט בינה, ככל שיש, היא מאוד מאוד מלאכותית.
בקיצור, שני המוצרים האלה יצאו, ושניהם פלופ גדול, ממש. Humane AI ממש יצא וסקר אותו יוטיובר בשם מרקס בראונלי, הוא יוטיובר כזה של שסוקר גאדג'טים, והאמת היא, הוא אחלה. הוא ממש ממש טוב. אני חושבת שהכותרת של הסרטון היה, זה המוצר הכי גרוע שסקרתי בחיים. פשוט ככה. והוא באמת, עכשיו הוא מתחיל, עכשיו זה מוצר מאוד יפה. המייסדים של החברה הם יוצאי אפל. אז הוא נראה כזה סליק ויפה וסקסי כמו מוצרי אפל, אבל פחות או יותר שם זה נגמר. התוכנה, זה חומרה הם יודעים לעשות, אבל התוכנה והסיפור של AI, עכשיו אנחנו יודעים שה-AI לא שם, נכון? הוא מדבר שטויות, אנחנו מכירים את זה, פשוט יש לנו פחות ציפיות ממנו, אם אנחנו שמים אותו כסיכה על הבגד שלנו, ועכשיו מצפים שהוא יעזור לנו לנווט ברכב, אין מקום לעשות פדיחות, והמוצר ממש ממש לא שם. יש לו כל מיני רעיונות מעניינים, הוא מקרין, אין לו מסך, כן? זה נמצא על הגוף, אבל הוא מקרין על כף היד, ואז כדי לשחק ולעשות כל מיני דברים, עושים מחוות עם האצבעות, שזה דווקא הוא אומר, אגב, שיחסית עובד, ויחסית אינטואיטיבי, זאת אומרת, מהר מאוד קולטים איך זה עובד, אבל לא רואים כל כך טוב, כאילו, קשה לקרוא את האור, כאילו דברים מאוד מאוד בסיסיים. יש שם כל מיני עניינים, זה כבד על הבגד, הוא גם, הוא גבר, הוא לובש את זה על איזה סוואטשרט כזה, אני חושבת על איך זה היה נראה על הבגדים שלי, לא נראה לי שזה היה, שזה היה עובד. יש בעיה, כמו אגב כל המכשירים, יש בעיה של בטריה. והבטריה שם לא מחזיקה הרבה מעמד, והחלק הכי גרוע שלא חשבתי עליו, אבל הוא באמת מעלה את זה ביוטיוב שלו, אי אפשר לצפות כמה זמן היא תחזיק. היא יכולה להחזיק שעתיים, היא יכולה להחזיק 4 שעות, ואת לא יכולה לתכנן. את לא יודעת מה את צריכה לקחת איתך, ואת כל הזמן צריכה להיות עסוקה בלהטעין דברים, שאת זה אנחנו גם ככה לא אוהבים. ובגדול, בגדול, בגדול, הוא אומר, המוצר הזה אמור להחליף טלפון, אבל אין שום דבר שהוא עושה יותר טוב מהטלפון שלי, והוא ממש לאורך הסרטון מראה איך הוא שואל את הסיכה, הוא עומד ליד, הוא יוצא החוצה ועומד ליד מכונית סייבר-טרק, והוא שואל את הסיכה, מה אני רואה? מה עומד מולי? ועד שהסיכה חושבת, הוא בינתיים אומר, טוב, אני יוציא את הטלפון, מצלם בגוגל לנס שלו את הסייבר-טרק, תוך שנייה מקבל תמונה על מה הוא רואה.
אז למה לצאת עם מוצר כזה, שעדיין, אני מניחה שהוא עבר בדיקות, מישהו אמר כזה, כן, צאו לדרך, קדימה.
אז זאת שאלה ממש טובה. אני לא יודעת מה עבר לחבר'ה מ-Humane AI בראש, אבל אנחנו כן רואים שיש עכשיו איזשהו גל של השקת מוצרים, שאת בעצם קונה לא את המוצר עצמו, אלא את ההבטחה לעתיד. זה קצת קרה עם
הוויז'ן
פרו.
כן, הצצה לעתיד שלנו.
עכשיו, צריך להפעיל דמיון ולהגיד, אם זה דור אחד, אז מה יהיה ב-R3, אם זה...
בדיוק.
עכשיו, ספציפית
ביומיין, זה באמת יכול להיות שיגיעו עדכוני תוכנה, והמוצר יהפוך להיות טוב. הרי החומרה, אנחנו לומדים שהיא ממש סבבה, אבל ה-AI עצמו והתוכנה, היא לא ממש שם. זה שוק מעניין, הסיפור הזה של AI לביש, זה ברור מכל מה שיצא, כמה ימים אחר כך הוא גם סקר את רביט R1, שקיבל, זה לא היה מביך כמו יומיין, אבל פחות או יותר...
זה המוצר השני הכי גרוע שסקרתי אי פעם.
אבל באמת, בעיניי, הדבר הזה שהטלפון כל הזמן עלינו, והידיים לא פנויות והעיניים לא פנויות, זה משהו שביום שמישהו יפתור לנו את זה באופן טוב, אנחנו נלך על זה.
נלך על זה ונגיד, לא יאמן איך החזקנו את הדבר הזה כל כך הרבה שנים ביד והסתכלנו עליו.
כמו שאנחנו מסתכלים היום למחשבים כאלה נקיים של פעם, נכון?
או על טלפון עם חוט, שלא יכולת כאילו ללכת איתו ממקום למקום.
עכשיו, אני חושבת שמח הצחקו עלינו שהתלהבנו מתמונה של אריה שנעשתה ב-AI, אריה שואג.
הוא גם יראה עלוב כזה.
ממש.
יהיה אריה על הרצפה, אם תרצי אריה, הוא יהיה תוך שנייה, כאילו תראי אריה על הרצפה.
אשכרה.
יש את, בוויז'ן פרו כבר יש דינוזאור.
נכון.
יש את האפליקציה של הדינוזאור.
וזה אגב, זה עובד לא רע.
האפליקציה של הדינוזאור.
כן?
כן, כך שמעתי מהאנשים שהשתמשו בוויז'ן פרו.
נכון, בוא, רגע של מרמור, אני איתך. אני רוצה לעשות, בקצת זמן שנשאר לנו, נעשה שעת אפס קצרה, כי אני חושבת שהדבר הזה, כן, אנחנו בעניין.
נכנס לשם.
הסיפור הזה של AI שהולך להיות עלינו כל הזמן, אני חושבת שמעניין להסתכל עליו דרך הנושא של קפיטליזם של מעקב, או מעקב קפיטליסטי, שזה קונספט בכלכלה פוליטית, שבעצם מדבר על הנתונים האישיים שלנו כסחורה. שזה בעצם מה שקורה לנו. עכשיו, זה קורה עוד ממזמן, זה התחיל בעולם הפיזי עם כרטיסי אשראי שנתנו פרטים על מה אנחנו קונים, וכל מיני מועדוני צרכנות שכאילו נתנו לנו הטבות, אבל בעצם מה שהם אפשרו לסוחרים זה להבין מי אנחנו ומה אנחנו ולמכור לנו יותר טוב. ובעולם הדיגיטלי אנחנו כבר ברור לנו שכולם עוקבים אחרינו ומוצגות לנו פרסומות, ויש קמפיינים פוליטיים שמשתמשים בדאטה שלנו, ועכשיו המכשירים האלה בעצם הם מאפשרים איזושהי סגירת מעגל, כי בעצם אנחנו מביאים את הדבר הזה לתוך העולם הפיזי שלנו, זה מסתנכרן עם האישות הדיגיטלית שלנו, ואנחנו גם עושים את זה בשמחה וברצון, נכון? כולנו מחכים שהדבר הזה כבר יעבוד, ונוכל לשים את זה עלינו, והוא יעקב אחרינו כל הזמן, וזה קונספט מאוד מאוד, שמאוד מאוד מעניין לחשוב עליו, טבעה אותו חוקרת בהרווארד, פעם זה היה מקום שריגש אותנו, שקוראים לה שושנה זובוף, והיא הכי נראית שושנה זובוף שאתם יכולים לדמיין, והיא בעצם...
כרגע מנסה להיכנס אגב להרווארד, חוסמים אותה.
יכול להיות שהכרטיס שלה הפסיק לעבוד, מאוד יכול להיות. והיא בעצם מדברת על ה... היא גרמה לנו בעצם להסתכל על הדבר הזה, ועל הדאטה ש... שאנחנו לפעמים מספקים, אבל לפעמים גם אוספים עלינו בלי שהסכנו, ממש כסחורה. יש את ה... זה כבר נראה קלישאה שדאטה זה הנפט החדש, כי זה בעצם הדבר הזה. דיברנו על זה אולי קצת בהקשר של סין והדאטה שהם אוספים, והנה המוצרים הממש פיזיים האלה, התחברו לשם ברגע שזה יתחיל לעבוד.
כן, גם זה יגיע הרי או להשתלת התאורית של איזה משהו שכבר יש את זה, כבר יש, או אפילו תכנות של המוח שהוא בעתיד הרחוק יותר, ואנחנו כולנו נרוץ לשם באהבה, כי זה יעשה לנו את החיים קלים יותר בהרבה מאוד תחומים. יהיו כאלה שהתנגדו כמובן, יהיה דיאלוג וזה, אבל
ועדיין יהיו תקלות ונמשיך להתלונן.
אנחנו כל כך צפויים.
יש טרנד נגד, שהוא טרנד של טלפונים טיפשים, שגם הוא קורה, לדעתי קצת פחות, ממש השבוע יצא סקירה של אחת הכתבות של דברד, שבילתה שנה עם ה-Lightphone 2, שזה טלפון טיפש, שיש בו קצת כאלה פונקציות שמאפשרות לנו לחיות, GPS וכאלה, כי כבר אף אחד לא יכול בלי, והיא לקחה אותו לסקירה, ונשארה איתו שנה. והיא ממש ככה כותבת על איך הדבר הזה שינה לה את החיים, כי היא שחררה את הטלפון, היא ירדה מארבע שעות מסך ביום, לפחות משעה בשבוע.
זה מדהים, וכולנו היינו רוצים את זה, אבל גם המציאות קיימת, ובמציאות אתה באמת לא יכול להסתדר בלי סמארטפון.
וצריך להגיד שזה קצת טרנד של השירים. על האייפון הזה עולה $340. $340 בשביל דברים שאין בו.
אני אביא לטלפון קשר מהפיצוצייה בבני ברק.
תודה על הבדיחה של חמי שניסיתי לייצר פה.
תור, תודה רבה.
תודה.
וסיימנו, נתראה מחר.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.